ערב טוב, היום אנחנו נעסוק בסוגיה שמשלימה קצת את מה שלמדנו בשבוע שעבר. אם אנחנו אולי מסכמים ככה במשפט אחד את הדברים שאמרנו בשבוע שעבר מזווית מסוימת, ראינו שיהושע בן נון וכלב בן יפונה, שנקראים כביכול על שם אבותיהם, אין הדבר נכון עד הסוף. דהיינו, יהושע בן נון הוא היה הבן של נון. כלומר, במה מיוחס יהושע? בכך שהוא היה הבן של נון. וראינו שיהושע בעצם זכה למה שזכה בזכות תפילת משה. דהיינו, גורם חיצוני ליהושע הוא בעצם זה שהציל אותו מעצת מרגלים. לעומת כלב בן יפונה, שחזל אומרים שאביו היה כנז או חצרון, תלוי מהאבא, מהאימא וכו', והוא נקרא בן יפונה לא בגלל שאביו הוא יפונה, אלא בגלל שהוא פינה את עצמו מעצת מרגלים. דהיינו, הוא עצמו עבד על עצמו, בהתחלה היה בעצת המרגלים, ואחר כך וימלא אחריי. בהתחלה רוח אחרת הייתה עמו, ואחר כך וימלא אחריי. אז אם ניקח עיקרון שאנחנו רואים מהפסוקים האלה, שיכולים להיות שני אנשים שהתורה מציינת את שמות אביהם, אבל בעצם השם של האבא הוא לאו דווקא השם של האבא הביולוגי, אלא השם של האבא הוא יכול להיות התכונה של אותו אדם. אז כאן כשאנחנו נכנסים לפרשת קורח ואנחנו רואים את הפסוקים הראשונים בתחילת פרשת קורח, שבהם נאמר ויקח קורח בן יצהר בן קהת בן לוי. קורח מיוחס שלושה דורות לאחור, אבא, סבא ואבא של הסבא, סבא רבא, הוא בן יצהר, הוא בן קהת, יצהר בנו של קהת, וקהת בן לוי. מה עם בן יעקב? למה, אם כבר הלכנו אחורה בשושלת, למה יעקב לא נזכר פה? שאלה גדולה. ובכל אופן, הרי כל מה שהתורה הולכת לתאר בפסוקים הקרובים, הם לא, הדברים האלה הם לא מחמאה לקורח, נגיד את זה בעדינות. אז אם כן, למה התורה מייחסת אותו פה לזה שהוא בן יצהר, בן קהת, בן לוי? תגיד, ויקח קורח. וכי לא ידענו שקורח הוא בנו של יצהר? ידענו. וכי לא ידענו שיצהר הוא בנו של קהת? ידענו. וכי לא ידענו שקהת הוא בנו של לוי? ידענו גם את זה. אז למה התורה מציינת פה שקורח הוא בן יצהר, בן קהת, בן לוי? כנראה שכדי להבין את כל פרשת קורח, צריך להבין את החשבון שהתורה כאן עושה. זה בעצם יהיה הנושא שלנו. ויקח קורח בן יצהר, בן קהת, בן לוי. אז באמת חזל בגמרא התייחסו קצת לשאלה הזאת, והגמרא שם במסכת סנהדרין דף קופתת עמוד בית קופיות וכולי עוסקת קצת בסוגיית קורח ועדתו. והגמרא אומרת אצלנו בדף במקור 4, הגמרא אומרת כך בערך 6 שורות מסוף מקור 4 באמצע: ויקח קורח אמר רש לקיש שלקח מקח רע לעצמו. ויקח מלשון מקח, מקח הוא ממכר, קורח שנעשה כורחה בישראל, בן יצהר, בן שירתיח עליו את כל העולם כצהריים, בן קהת, בן שיקעה שיני מולידיו, בן לוי, בן שנעשה לוויה בגיהינום. אם כהן שואל את הגמרא ולחשוב נמי בן יעקב, בן שעקב עצמו לגיהינום, אמר רב שמואל ברב יצחק, יעקב ביקש רחמים על עצמו, שנאמר בסודם אל תבוא נפשי ובקהלם אל תחת כבודי. אומרת הגמרא, בסודם אל תבוא נפשי אלו מרגלים, ביקש יעקב ששמו לא יתייחד על המרגלים, ובקהלם אל תחת כבודי זה עדת קורח והיקהלו. אם כן, דבר מאוד מעניין, לפי הגמרא הזו בעצם כל ייחוסו של קורח, שהוא בן יצהר, בן קהת, בן לוי, כל היחוס הזה הוא לא בא לתאר מי אבותיו, אלא בא לתאר את מה שהוא עשה במציאות. עשה כורחה, הרתיח את העולם כצהריים, יקע שיני מולידיו וכו' וכו'. אנחנו נגיע לגמרא הזאת יותר מאוחר. בכל אופן, אם כן, מדוע התורה, כשהיא מספרת את המעשה החמור שקורח עשה, מדוע מייחסת אותו לכל השושלת לאחור, חוץ מיעקב? מה יש פה בעצם? מה יש בפסוקים? מה יש בפסוק הזה? אז אם רגע נחזור לפסוקים. ויקח קורח בן יצהר בן קהת בן לוי ודתן ואבירם. עוד שאלה. אם קורח עשה קואליציה עם דתן ואבירם, אז אם כן היה צריך להיות כתוב ויקחו. ויקחו קורח, ונגיד שהבנו בן יצהר בן קהת בן לוי ודתן ואבירם. למה ויקח בלשון יחיד ודתן ואבירם לשון צירוף? היה צריך להיות ויקחו. שאלה שלישית. דתן ואבירם בני אליאב ואון בן פלט בני ראובן. מה הקשר בין קורח שהוא משבט לוי לבין השניים האלה שהם משבט ראובן? ואם נגיד שאוהל הרשע ואוהל שכנו, מה המשמעות הפנימית של הביטוי הזה אוהל הרשע ואוהל שכנו שמביאים חז"ל ומביא כבר רש"י במקום? הלאה. ויקומו לפני משה ואנשים מבני ישראל 50 ו-200 נשיאי עדה קריאי מועד אנשי שם, ויקהלו על משה ועל אהרון. הפסוק וחצי הזה לא ברור לחלוטין. ויקומו לפני משה, מי קם? הקואליציה, או יותר נכון האופוזיציה למשה. מי הייתה האופוזיציה? קורח ודתן ואבירם. כן, אבל יש עכשיו אגף שלישי באופוזיציה הזאת. ואנשים מבני ישראל 50 ו-200 נשיאי עדה קריאי מועד אנשי שם. אם כן, למה הם לא נזכרים בפסוק הראשון? ויקח קורח בן יצהר וכו', ואבי דתן ואבירם, ו-50 ו-200 נשיאי עדה קריאי מועד אנשי שם. ואז תגיד, ויקומו לפני משה. לכאורה, ויקומו לפני משה מתייחס רק לקורח ודתן ואבירם. אבל 250 הנשיאים לא קמו לפני משה. מה הם עשו? ויקהלו על משה ועל אהרון. אם כן, כנראה שיש הבדל בין קימה לבין התקהלות. הקימה הייתה של קורח ודתן ואבירם. ההתקהלות הייתה כנראה גם של קורח ודתן ואבירם, אבל לפחות של 250 הנשיאים. ויקהלו על משה ועל אהרון, ויאמרו עליהם רב לכם, ככל העדה כולם קדושים ובתוכם השם, ומדוע תתנשאו על קהל השם? מה הם רוצים? מה קורח רוצה? מה זה הפסוק הזה? רב לכם, ככל העדה כולם קדושים ובתוכם השם, ומדוע תתנשאו על קהל השם? הם פונים למשה ואהרון. נו, זה שכל העדה כולם קדושים, זה אנחנו יודעים. זה שבתוכם השם, גם את זה אנחנו יודעים. מה זה מדוע תתנשאו על קהל השם? יותר מזה, רש"י במקום מביא את המדרש במדבר רבה. בואו נראה רגע את המדרש רק כדי להיכנס לכל העניין. ויקח קורח, שואל המדרש, על ידי מה נחלק? מה גרם לקורח להיכנס לכל המחלוקת הזו? אומר המדרש, על ידי אליצפן בן אחי אביו. בואו רגע נעשה סדר משפחתי, כרונולוגי, להחזיק טיפה ראש. תקפצו אם אפשר רגע למקור מספר 2. ספר שמות פרק ו'. ואלה שמות בני לוי לתולדותם. אנחנו עכשיו עוסקים בשושלת לוי. יעקב, אביו של לוי. ללוי היו 3 בנים, גרשון, קהת ומררי. נא לא לשכוח את הנתון שקהת היה השבט המיוחס ביותר בלוי, שהוא נשא את כלי הקודש, את כלי השרת, את כלי המקדש. בכל אופן, אם כן, ללוי 3 ילדים, גרשון, קהת ומררי. בואו רגע נתמקד על שושלת קהת. קהת ובנו של לוי, אני מדלק פסוק, ובני קהת, אמרם ויצהר וחברון ועוזיאל. אם כן, ללוי 3 בנים, הבכיר שבהם לפחות מבחינת התפקיד הוא קהת, ולקהת 4 בנים, אמרם, אביו של משה ואהרון, אביהם של משה ואהרון, ויצהר וחברון ועוזיאל. הלאה, נדלג עוד כמה פסוקים, ובני יצהר, אם כן, הבן הראשון של קהת הוא אמרם, ממנו יצאו אהרון ומשה ומרים. הבן השני של קהת הוא יצהר, מי בנו הבכור של יצהר? ובני יצהר קורח, והיו לו עוד 2 אחים, ונפג וזכרי. אם כן, 3 בנים ליצהר. הלאה, חברון, התורה לא מספרת מי בניו, ועוזיאל, הבן הרביעי של קהת,
ובני עוזיאל, מישאל ואל צפן וסטרי. אם כן, אל צפן הוא בנו השני של עוזיאל. קורח הוא כנראה בנו הבכור של יצהר. ואם נחזור רגע לפסוק של בני קהת, הבכור בבני קהת הוא אמרם, ממנו יצאו משה ואהרון שקיבלו, כרגע נסביר, מלכות וכהונה, משה מלך ואהרון כהן, ויצהר הוא האבא, הוא השני בשושלת, הוא השני, קורח בנו הבכור, וחברון, לא ראינו שהייתה לו שושלת, ועוזיאל, בנו השני הוא אל צפן. עכשיו ניקח את כל החשבון הזה, ונדביק עכשיו את כל זה למדרש. אומר המדרש, ויקח קורח, על ידי מה נחלק? על ידי אליצפן בן אחי אביו. אליצפן הוא בן אחיו, הוא בן אחי, אחי אבא של קורח. כי הרי אליצפן הוא בנו של עוזיאל. נכון? הוא בנו השני של עוזיאל. ועוזיאל הוא הדוד של קורח. עוזיאל, כמו שראינו, הוא אח של יצהר. שנעשה נשיא על משפחתו. דהיינו, משה רבנו מינה את אליצפן להיות נשיא. ונשיא ביתיו למשפחות הקהתי, אליצפן בן עוזיאל. אבל ריבונו של עולם אומר קורח, ובני קהת אמרם. מה יצא מאמרם? אהרון ומשה. מה הם קיבלו? כהונה ומלכות. בסדר, זה אני מאוד מסוגל לקבל. מי הבא בתור? אני? יצהר. אבא שלי הוא יצהר. מי הבכור של יצהר? אני, קורח. אז אם כן, המינוי הבא מגיע לי. מה קורה בפועל? על חברון מדלגים כי אולי אין לו משפחה. על עוזיאל לא מדלגים, ואליצפן בנו השני של עוזיאל מדלג על קורח, בנו הבכור של, יצהר. ראה את זה קורח, אמר לא יכול להיות. אמר קורח, ארבעה אחים היו אחי אבא. ובני קהת, אמרם ויצהר וחברון ועוזיאל. אמרם הבכור זכה אהרון בנו לגדולה ומשה למלכות. לפי מדרש אחר זכה לכהונה נראה עוד מעט. מי ראוי ליטול את השנייה, שהיא הנשיאות, למשפחת קהת? לא השני? מי זה השני? יצהר. מי בנו הבכור? אני. לא השני שנאמר ובני קהת אמרם ויצהר. אני בנו של יצהר. הייתי ראוי להיות נשיא על משפחתי. והוא עשה בנו של עוזיאל, אליצפן, בנו של עוזיאל הקטן עשה אותו נשיא, במקומי שאני הבן הבכור של יצהר, הבן השני אחרי אמרה, קטן של אחי אבא, הבן הקטן, של האח הקטן של אבא שלי, כן, הבן הקטן שהוא, הבן של האח הקטן של אבא, יהיה גדול עליי? הרי אני חולק עליו. הוא מבטל כל מה שנעשה על ידו. לקח ויקח קורח. את כל החשבון הזה אנחנו עושים עכשיו בשביל משפט אחד. אם לפי המדרש הזה שמביא אותו רשי במקום, אם לפי המדרש הזה מה שהרגיז את קורח, את קורח וגרם לכל המחלוקת הזו היא שהוא מינה, שמשה רבנו מינה את אליצפן בנו הקטן יחסית של עוזיאל לפני קורח, בנו הבכור של יצהר, שיצהר הוא בכור הרבה לפני עוזיאל, הוא שני והוא רביעי, אז למה אחר כך, כשמשה רבנו בא בטענה לקורח, אז הוא אומר לו, וביקשתם גם כהונה? אולי נקרא את הפסוק, כדי שנהיה מדויקים. ויאמר משה אל קורח, שמונה בני לוי, המעט מכם כי הבדיל אלוהי ישראל אתכם מעדת ישראל להקריב אתכם אליו, לעבוד את עבודת משכן השם ולעמוד לפני ידה לשרתם, בני קהת, ויקרב אותך ואת כל אחיך בני לוי איתך, וביקשתם גם כהונה? איפה משה רבנו הוציא את זה? וכי קורח מבקש כהונה? קורח מבקש נשיאות? קורח לא מבקש כהונה? לפי המדרש הזה משמע שקורח ביקש להיות נשיא. הוא לא ביקש להיות כהן במקום אהרון. כלומר, טענתו של קורח היא מגיעה להיות נשיא לפני אליצפן בנו של עוזיאל. ופתאום פה משה רבנו בא בטענה לקורח שהוא רוצה להיות כהן במקום אהרון. איפה שמענו? איפה ראינו שלקורח הייתה טענה למה אהרון כהן ולא הוא? שמענו שהייתה לו טענה למה אליצפן בנו של עוזיאל נשיא ולא הוא נשיא. האם אתם עדיין מחשבון או שהשעה מעייפת?
מה? מה צריך לחזור? זה נתונים. מה? אתה שומע?
עוקבים.
בסדר. אני מסכם. עוד פעם. ללוי היו שלושה בנים. גרשון, קהת ומררי. לקהת היו ארבעה בנים. בסדר, בוא נכפי הסדר. אמרם, יצהר, חברון ועוזיאל. אמרם, היו לו שני בנים, משה ואהרון, קיבלו כהונה, קיבלו מלכות. יצהר השני, בנו הבכור קורח. פתאום, משה רבנו מדלג על יצהר, על חברון כנראה, כי לפי מה שהתורה מתארת כאן, אין לו משפחה, או אין לו בנים, אין לו שושלת, קופץ לעוזיאל, ובנו השני של עוזיאל, אליצפן, מקבל נשיאות. אומר קורח, למה אתה, משה רבנו, נותן את הנשיאות לאליצפן ולא לי, קורח, הבן הראשון של יצהר, הבא בתור אחרי אמרם? אז אם כן, הטענה של קורח הייתה על הנשיאות. אז למה אומר משה רבנו לקורח, וביקשתם גם כהונה? איפה ראינו שקורח רצה להיות במקום אהרון הכהן? קורח רצה להיות נשיא במקום אליצפן בן עוזיאל. בסדר? אם המדרש אומר, כנראה שזה אמת. אז כנראה שגם זה אמת. בגלל זה אנחנו פה כדי למצוא את הסוד פה. מה כתוב פה בעצם? מה יש פה? בבקשה. אנחנו לא נשים לפתור, אני מנסה להקשות קושיה פשוטה. טוב, אחרי כל החשבונות האלה, הגיע הזמן להיכנס לאור החיים. בואו ניכנס, כי יש לנו עבודה. אור החיים הולך כאן בשני כיוונים. דרך ראשונה על דרך הפשט, דרך שנייה על דרך מה שהוא קורא גרגירים מסתרי תורה. והסדר הוא להאיר אור תורה, הסדר ב' או ג' גרגירים מסתרי תורה. אז לסתרי תורה אנחנו נגיע בהמשך. אבל קודם כל נלמד פשטי תורה, פשט התורה. אז הלימוד שלנו התחלק היום לשני חלקים. החלק הראשון, מה בעצם קרה פה במחלוקת הזו לפי הפשט, ואחרי זה ננסה להבין מה קרה במחלוקת הזאת לפי עומק הפשט, שהוא בעצם הסוד. וזה מאוד התקשר למה שלמדנו שבוע שעבר. אור החיים הקדוש פותח בכמה קושיות שחלקם הזכרנו. מקור 5. ויקח קורח. זה ממש אור החיים הקדוש על תחילת הפרשה. קצת ארוך, אבל זה החשבון שנתעכב עליו היום. ויקח קורח. צריך לדעת אומרו ויקח. מה זה לשון הקיחה? מהי לשון הקיחה? ורבותינו זכרונה לברכה אמרו, לצד שלקח עצמו. הרי לכאורה לפי פשט הפסוק, ידוע, השאלה המפורסמת, ויקח קורח. אם כן, קורח הוא הנושא, ויקח הוא הנשוא. מה הוא לקח? לא כתוב כלום. ויקח קורח, ויקח ראובן את משהו, את העת, את כוס התה, את הדף. מה קורח לקח? לא כתוב. ויקח קורח בן יצהר בן קהת בן לוי ודתן ואבירם בן אליה ואונפל לבני ראובן. מה הוא לקח? אז דבר ראשון, אם כן, מה זאת הקיחה הזאת? אז אונקלוס כבר תרגם על פי המדרשים, ויקח שלקח את עצמו, התפליג קורח. אם כן, של אור החיים, ורבותינו זכרונו לברכה אמרו, לצד שלקח עצמו לצד אחד. ויקח קורח, תוסיף שתי מילים, את עצמו. ויקח קורח בן יצהר בן קהת בן לוי את עצמו. לאן הוא לקח? לצד אחד. נו, אם ככה של אור החיים ולדרך זה חסר עצמו, או המילה עצמו, או העיקר של מה שהוא לקח, את מה הוא לקח חסר. כי זיכרון קורח הוא לומר מי הוא החולק, וחסר הנחלק, מה הוא לקח? מה הוא חילק מהשלם? איזה מחלוקת הוא עשה פה? כשיש דבר שלם ואני לוקח חלק, יצרתי מחלוקת. כשהדבר הוא שלם, שהוא קולט כל החלקים, ואני פתאום בא לוקח חלק אחד מתוך השלם, יצרתי כאן מחלוקת, חלק אחד נמצא אצלי, שהחלקים נמצאים במה שפעם היה שלם. אז קורח לקח, את מה הוא לקח? את עצמו. אז אם כן, החולק ברור, אבל חסר הנחלק. את מה הוא לקח? ואם כוונתו לומר כדברי אונקלוס והתפליג קורח, אונקלוס מתרגם ויקח והתפליג, שנפלג, נפלג, מלשון חצי, אין שיעור תיבת והתפליג כשיעור תיבת ויקח. אלא שהתרגום, איפה מצאנו שויקח זה להתפלג? לקחת זה לא להתפלג, בארמית. אלא שהתרגום מפרש המכוון. והגם שדבריהם אמת, עוד יש לאלוה מילין לדייק תיבת ויקח על נכון. נראה בהמשך. מה זה המקח הזה שהוא עשה?
שאלה ראשונה, אם כן, מהו הויקח הזה? את מה הוא לקח? איפה הוא עצמו? ויקח קורח את עצמו, למה את עצמו לא כתוב? אם כן, מה זה הויקח? בית, שאלה שנייה, וזאת השאלה שנתעכב עליה בעיקר היום, יש להעיר על דבר אמת, למה יזכיר השם זיכרון הצדיקים, יצהר, קאת, לוי, במעשה בלתי יגון כזה? ומה צורך יש בדבר? מה היה רע? אם רק קורח היה נזכר פה. אם המעשה הוא חיובי, אז תזכיר את כולם, לשבח אותם. תראו איזה בן צדיק יצא לכם, מהשושלת שלכם. אבל אם קורח שעשה מה שעשה, היה צריך לציין את אבותיו על שמו? מה צורך יש בדבר? ורבותינו זיכרונם לברכה אמרו יותר מזה, שהתפלל יעקב על עצמו שלא ייזכר במעשה זה. משמע, שצריך היה להיזכר. קושיה חמורה, נראה בהמשך כשנגיע לפירוש על דרך הסוד יותר, זה קושיה חמורה מאוד. באמת בפסוק הזה היה צריך להיות כתוב, ויקח קורח בן יצהר בן קהת בן לוי בן יעקב. וקרה משהו משמעותי מאוד, שעצר, אם אפשר לומר את הפסוק הזה, כמעט בסוף הדרך, לא בן יעקב. למה? אומרת הגמרא שם במסכת סנהדרין וגם במדרש, הדברים מובאים, שיעקב התפלל על עצמו שלא ייזכר במעשה זה. משמע שצריך היה להיזכר, אלא שהתפלל ברגע האחרון, התפילה הזאת עצרה את הכל. מה המשמעות של התפילה הזאת? ולמה הוא היה צריך להיזכר? כלומר, אנחנו שאלנו בהתחלה למה בכלל הראשונים היו צריכים להיזכר. למה יצהר, קהת ולוי היו צריכים להיזכר. לפי הגמרא משמע שגם יעקב היה צריך להיזכר. אלא מה התפילה שלו הצילה אותו? נו, אז למה הוא היה צריך להיזכר במקרה כל כך חמור? ואני מתפלא, אומר אור החיים הקדוש, גם על אותם שהזכיר. הגמרא עוד מקשה למה יעקב לא נזכר. אומר אור החיים הקדוש, אני מתפלא למה השלושה הראשונים נזכרו. ג' יש לדעת כוונת הכתוב במאמר ודתן ואבירם. מה כוונת הכתוב בזיכרונה? מה מעשה? אם לומר שגם הם חלקו עצמן, היה לו לחללן בלקיחה הראשונה, ויאמר, ויקחו קורח וכו' ודתן ואבירם. ואם כוונתו לומר שקורח לקח אותם, היה לו לומר, ויקח קורח את דתן ואבירם. אם כן, איך שלא תסתכל על זה. אם הם לקחו ביחד, היה צריך להיות כתוב ויקחו. אם קורח לקח אותם, היה צריך להיות כתוב את דתן ואבירם. ד' אומרו ויקומו לפני משה. מה זה ויקומו הזה? מה המשמעות? מה יגיד הכתוב בקימה זו? אם נאמר שבאו לחלוק, אחרי כן הוא אומר ויקהלו, ויקהלו על משה ועל אהרון, ויאמרו עליהם רב לכם כי כל עד כולם קדושים. אם כן, מה זה הקימה הזאת? ויקומו לפני משה. ואם לומר שעמדו בקומה זקופה לפניו, דיינו, עמדו בקומה ככה עם גאווה, עם ביטחון עצמי, והתחילו לטעון את הטענות שלהם, היה לו לומר, ויקומו, אחר ויקהלו. קודם כל, הם נקהלו ביחד. קודם כל, עשו אספה מי באופוזיציה. באופוזיציה שלושה מרכיבים, קורח, אחד, דתן ואבירם, שניים, ו-250 הנשיאים, התקהלו ביחד, נהפכו לקהילה, לקהל, עכשיו תגיד ויקומו. ואם לומר שעמדו בקומה זקופה לפניו, היה לו לומר ויקומו אחר ויקהלו. אז זה הדרך, ויקהלו ויקומו. ויאמרו. ולמה הפסיק בין ויקומו לויקהלו במאמר ואנשים מבני ישראל? כפי ששאלנו בהתחלה. פירוש ראשון על דרך הפשט. פירוש פשוט אבל חשוב. אם נראה את הפסוקים, קודם כל, כשאתה רוצה לעשות אופוזיציה למשהו או למישהו, אתה קודם כל מקבץ את האנשים. לקבץ אותם בלשון התורה זה נקרא להקיל. אז אז צריך להיות כתוב, ויקח קורח, בדתן ואבירם, ואנשים מבני ישראל חיים עם שיעור 200, ויקהלו על משה ועל אהרון, ויקומו. קודם כל הם נהפכו לקהילה, לחטיבה אחת, לגוף אחד, הקימו ממשלה, אחר כך הם באים נגד. אז כנראה כמו שאמרנו בהתחלה, כנראה שהקימה הייתה שייכת רק לקורח ודתן ואבירם, ו-250 הנשיאים לא קמו. היום אנחנו לא נפתח פה סוגיות שלמות, אבל נא לשים לב שאת הפסוקים שקורח, דתן ואבירם מתו מוות שפל, בלה אותם האדמה. 250 הנשיאים מתו מוות מכובד, שרפה אותם האש.
למה זה הוא כתוב על קורח?
קורח ו-250 הנשיאים
לקחו מחתות בניסיון. דתן ואבירם לא לקחו מחתות. את כל ההערות האלה מאיר הנציב, ויש לו פתרון מופלא בכל הפרשייה פה. הנציב במקום. אומר שבעצם היו כאן שלושה מרכיבים שונים בתוך הקואליציה הזאת. כלפי חוץ נראה שיש מכנה משותף בין קורח ל-250 הנשיאים, ולכן הם היו צריכים לקחת מחתות בניגוד לדתן ואבירם. הקדוש ברוך הוא גילה שהמכנה המשותף באמת היה בין קורח לדתן ואבירם, ולכן הם יבלעו באדמה, מתו מוות שפל של בהמה שבלה אותם האדמה. האפר הוא החומר הנמוך ביותר בטבע, אבל 250 הנשיאים היו במדרגה גבוהה מאוד, והם מתו מוות של כבוד, ירדה אש מן השמיים, איזה החומר היותר רוחני שיש בעולם הזה, והמחתות שלהם נהפכו לציפוי למזבח. אם כן, יש כאן חשבון שלם בתוך כל החשבון הזה. מה? נעזוב. און בן פלט, הגמרא אומרת, אשתו הצילתו. והגמרא אומרת איך אשתו הצילתו, מספרת סיפור מופלא ביותר. סנהדרין קופתת. שם הגמרא אומרת, מביא רש"י במקום גם. מה לא כתוב על קורח? כתוב. ותבלע אדמה את... לא, קורח וכל הדתו כתוב. קורח וכל אשר לו כתוב. כאן יש שאלה אחרת, האם בני קורח מתו? כי הרי למנצח לבני קורח מזמור. טוב, סוגיות שלמות, אנחנו לא נפתח את כל החשבונות האלה. אנחנו רוצים לגעת רק בייחוס אבותיו של קורח. זה הנושא שלנו היום. בסדר, בואו לא נתפזר. זה הנושא שלנו היום. אז הפירוש הראשון הוא פירוש פשוט. אומר אור החיים, תראו איך, מה, איך אדם שרוצה, אדם שמתקנה במה שהוא, איך הוא נהיה מתוחכם באופן כזה שהוא רוצה לשכנע את כולם בצדקת דרכו. פירוש פשוט אבל מאוד אמיתי, מאוד מציאותי. אומר אור החיים כך, אכן התכוון הכתוב להודיע יסוד דבר המחלוקת, שיאמר אדם, מניין עלה על דעת קורח, שחז"ל אומרים בכמה מקומות שקורח גדול הדור היה, שחז"ל אומרים שקורח מנושא הארון היה. לא היה אדם פשוט קורח, היה אדם רציני מאוד. אז מניין הגיע לדבר הזה שיאמר אדם, מניין עלה על דעת קורח לחלוק על נביא נאמן, על משה רבנו, אשר צדקו נבואתו, וקורח חכם גדול היה, ואיך נשתתה לעשות הדבר הזה? הלא כשהוא יקום לחלוק על משה, כולם מיד יגידו לו שבשקט, מה פתאום? ואור החיים הקדוש הולך יותר רחוק, כשהוא יקום לעשות את המחלוקת הזו, הלא כל ישראל ירגמו אותו אבן. אתה מי זה יקום על משה? שהוציא אותנו ממצרים, וקרא לנו את הים, ונתן לנו תורה, והתחיל להוליך אותנו במדבר בקרן לניסים? צריכה להיות סיבה מאוד מאוד משמעותית מבחינתו של קורח כדי לקום למחלוקת הזאת. אומר אור החיים, לזה אמר הטעמים שלקח בדעתו לבוא לריב. דהיינו, קורח בן יצהר, בן קהת, בן לוי, א', ב', דתן ואבירם ואון בן פלט בני ראובן, ג', ואנשים מבני ישראל 5200 נשיאי עדה, קריאי מועד אנשי שם, אלה שלושת הסיבות המרכזיות שנתנו לקורח את היכולת, את הכוח, לצאת למחלוקת. כאילו קורח, אם אפשר לומר, עיגן את עצמו בשלושה מסלולים או בשלושה מעגלים שמכוחם יש לו יכולת לחלוק, כביכול. המעגל הראשון, קורח בן יצהר, בן קהת, בן לוי. דהיינו, ראשונה, הטעם הראשון, בן יצהר. פירוש, היותו בן יצהר, שהוא גדול מבית אחים הבאים אחריו בבני קהת. הוא יותר גדול מחברון ויותר גדול מעוזיאל. אם כן, כבר הורדנו את בני חברון ובני עוזיאל. אם יש לחברון משפחה, אבל לפחות את בני עוזיאל כבר הורדנו. אם כן, קורח מתחיל לעשות חשבונות. בנו של אמרם, בניהם של אמרם, בניו של אמרם, משה ואהרון, הם כבר קיבלו מלכות וכהונה, בסדר, איתם אני לא מתעסק, כלומר אני רוצה לצאת נגדם, אבל בואו נעשה סדר בכל המערכת הזאת. אומר קורח, דבר ראשון, אני הבן של יצהר, אם כן אני קודם לחברון ועוזיאל ולבניהם, סילקנו את חברון ועוזיאל מהמערכה. ראשונה בן יצהר, פירוש היותו בן יצהר שהוא גדול מבית אחים הבאים אחריו בבני קהת, ואינם יכולים להחציף פניהם כנגדו.
כי גדול מהם. נלך אחורה בשושלת, הלאה. יצהר היה בן קהת. לקהת גם היו שני אחים, גרשון ומררי. נו, ומה היה התפקיד של גרשון ומררי? אחד מהם לקח את היריות, אחד מהם לקח את הקרשים, את העמודים. מה קהת לקח? את כלי הקודש. אם כן, הוצאנו, סילקנו מהמערכה את גרשון ומררי ומשפחותיהם. כלומר, זה בן יצהר, בן קהת. אני בן יצהר, בן קהת. אז מול שאני בן יצהר, חברון ועוזיאל לא יכול לבוא. לא יכולים להגיע. לא תהיה להם טענה. מול זה שאני בן קהת, גרשון ומררי אין להם טענה. בית בן קהת הוא המעולה בבני לוי, שהיו נושאים קודש הקודשים. ואמרו זיכרונם לברכה, קורח מנושא אהרון היה, ואין גרשון ומררי ידברו כנגדו. הלאה, בן לוי. רגע, ומה עם שאר השבטים? בן לוי. לוי הוא השבט המשובח ביותר בישראל. הוא השבט הנמצא בתוך הקודש פנימה. אם כן, מי יעיז לדבר נגד בן לוי? ובפרט בן קהת, ובפרט בן יצהר. בן לוי, שהוא שבט מעולה מכל ישראל, ואין שאר השבטים מקפחים אותו בדברו לפני משה. כי מעולה הוא מכל שאר השבטים. שבט לוי מעולה מכל השבטים. וקהת בתוך לוי מעולה מגרשון ומררי. ויצהר אחרי אמרם מעולה מחברון ועוזיאל. תראו איזה פיקח היה. ואין שאר השבטים מקפחים אותו בדברו לפני משה, כי מעולה הוא מכל שאר השבטים. גם מכל בני לוי, גם בענפי קהת, ומדרגה ראשונה לבית האחים הבא מחרב, שהם חברון ועוזיאל. קודם כל, סידר קורח את השושלת של שבט לוי. בשבט לוי, אני ראשון. עוד שנייה, יש כאן עוד איזה חשבון. הלאה. נו, עכשיו למה הוא צרף אל עצמו את דתן ואבירם? אומר אור החיים, ואומרו דתן ואבירם, שהיו בני ראובן, פירוש, גם אותם לקח כדי להרער גם מכוחם, שהם גדולי שבט ראובן, הבכור ליעקב, ובאמצעות זה החשיבו עצמן. אם הייתי נותן את זה כותרת של עיתון, צריך להעמיק את זה ולהרחיב את זה, קורח יוצר כאן קואליציה בין שלושת המרכיבים החשובים ביותר בעם ישראל. המרכיב הראשון הוא הפונקציה האלוקית שהקדוש ברוך הוא הטיל על השבט החשוב ביותר, הוא לוי. על הבן החשוב ביותר הוא קהת. על הבן אחרי אמרם הוא יצהר קורח. אם כן, מה הכוח הראשון של קורח? ייחוס משפחתי. הייתי אומר ייחוס משפחתי בממד של הפונקציה, של התפקיד. האנשים האלה, שבט, אני משושלת לוי. אם כן, אני מתאים לפונקציה הזו. הקדוש ברוך הוא סידר. הקדוש ברוך הוא ברא מקצועות שונים בעולם. אני במקצוע שנקרא לוי. אז זה מתאים לי, אז זה מגיע לי. ראובן, זה כבר לא עניין של פונקציה. זה כבר לא ייחוס משפחתי שהוא פונקציה, הוא תפקיד. זה ייחוס משפחתי מצד זה שראובן הוא בכור. אז אם כן, אני צריך לקחת אליי גם את הבכורות. כי אם אני אגיד שבט לוי הוא השבט המשובח ביותר, ואני בנו של יצהר, בנו של קהת וכו', יקומו שבט ראובן, יגידו, רגע, אנחנו לפניך. ראובן הבכור. אז אני עכשיו צריך לקחת איתי לקואליציה, גם את מישהו בכור גנטי. למרות שמבחינת הפונקציה שלו, התפקיד שלו, הוא נחות משבט לוי, מבחינת התפקיד. אבל מבחינת הגנטיקה, הוא קודם לשבט לוי. זה דבר שני, רק שנייה אחת. ודבר שלישי, לקח איתו עוד 250 צדיקים, גדולי ישראל. אם כן, הוא לקח את נקרא לזה, את האנשים שהקדוש ברוך הוא הטיל עליהם את התפקיד האלוקי החשוב ביותר, שבט לוי. הוא לקח את האנשים שהקדוש ברוך הוא גילה בביולוגיה שלהם, שם הבכורים שבט ראובן, והוא לקח עוד 250 אנשים שהמציאות הבכירית שלהם גילתה שהם 250 הצדיקים בישראל, נשיאי עדה, פרי המועד, אנשי שם. 50 ו-200 צדיקים. אם כן, קואליציה טובה מורכבת משלושה כוחות. קודם כל, תפקיד, בית, ייחוס משפחתי, ג' בחירה. תראה את האנשים האלה. יש תפקיד אלוקי שהקדוש ברוך הוא איתי על שבט לוי, אני בשושלת הזאת. איתי שבט ראובן שהוא הבכור, זה סימן מהשמיים. ואיתי עוד 250 צדיקים, שהם אלה שבחרו בבחירתם החופשית להיות 250 צדיקים. רק נקרא את החלק השלישי וכבר שאלות.
ויקומו לפני משה, פירוש קימה ומעלה בהשוואה עם משה. קורח למה שהוא כאן נזכר, עכשיו זה ברור מה זה ויקומו לפני משה. מי אתה בכלל משה רבנו? קורח אומר לו, תשמע, גם אני משבט לוי, מה היתרון שלך עליי? ב' ורדתן ואווירה מצד היותם, בני ראובן, הבכור שבשבטים. ויקומו לפני משה, פירוש, קימה ומעלה בהשוואה עם משה, לא קימה פיזית, אלא קימה מלשון מעלה, ערך, חשיבות, דהיינו, קורח למה שהוא כאן נזכר משבט לוי, ודתן ואווירם לצד היותם גדולי ראובן, שהוא גדול מכל האחים, וגם מלוי, ואומרו ואנשים, כל אנשים שבמקרא כדוע אומרת הגמרא לשון חשיבות, פירוש, גם אלו לקח עמו לצד היותם גדולי ישראל, כדי לחזק זרועותיו. אבל אותם 250 הצדיקים לא קמו לפני משה, הם לא רצו להשוות את עצמם למשה, הם ידעו שהם לא במדרגת משה. יש שבט לוי, יש שבט ראובן, אנחנו אומנם בבחירתנו נהיינו צדיקים, אבל בשושלת הרוחנית הקדוש ברוך הוא קבע שהם שבט לוי, ולא אנחנו. ולכן עליהם לא נאמר ויקומו, עליהם נאמר ויקהלו. אבל קורח השתמש גם בהם. אבל אלו לא באו לגדר זה לקום לפני משה, אלא שניקלו להחזיק דברי כוח ועדתו. ולזה יקדים לומר ויקומו, קודם זיכרון 50 ו-200, כי רק קורח ודתן ואווירה מאיזו פנים אל מול משה מצד שבט לוי או שבט ראובן, ו-250 הנשיאים מצד בחירתם החופשית שגילתה צדיקותם, גם הם יצטרפו לכל המערכה. ובזה נתיישבו כל הדקדוקים. טוב, אנחנו עדיין באמצע הפירוש על דרך הפשט, עוד לא הגענו בכלל אל הנושא שלנו היום, כל זה רק הקדמה. כן. הקדוש ברוך הוא בחר בהם. זה חשבון שלם. זה נכון. כלומר, מי שהיה אמור להיות בתפקיד האלוקי עם הבכורות, אבל בעקבות חטא העגל, שבט לוי מונה במקום הבכורות. הוא בא בטענה שהוא בכור. הנה חינם. אני בכור. אבל לא פעם, מה זה אני בכור? כשאדם בא לרעיון עבודה, כן? אז הוא יכול להשתמש בכל מיני פונקציות. פונקציה ראשונה, אני הכי מקצועי פה בין כל המתמודדים על התפקיד. ב', אני הבן של. נכון? מה שנקרא ויטמין פי. ג', תראה כמה המלצות יש לי. ככה בונים מחלוקת. בונים מחלוקת על ידי שכביכול אני מקצועי באותו נושא, על ידי שיש לי חוס משפחתי, ועל ידי שיש לי מכתב המלצות. זה שורש המחלוקת. כדי שאף אחד לא יתקוף אותי בשום צד. כי יכול שיש לי חוס משפחתי, אבל אולי אני לא מקצועי בתחום. יכול שאני מקצועי, אבל אולי אין לי מספיק המלצות. אז אני צריך איתי 250 נשיאים, אני צריך איתי חוס משפחתי, אני צריך איתי תפקיד אלוקי. קורח היה אדם פיקח מאוד, הוא, אם אפשר לומר, איגף את עצמו, איגן את עצמו, בכל הממדים שיש, אם אפשר לומר, יש לו יכולת לנצח את המחלוקת הזאת. תכף נראה, עוד לא התמודדנו עם השאלה ששאלנו בהתחלה. הרי קורח התעורר בגלל נשיאותו של אליצפן בן עוזיאל. אז למה אומר לו משה רבנו, אתה רוצה גם כהונה? מה קורה פה בעצם? אל החשבון הזה כבר נגיע, עוד לא הגענו לשם. בואו נתקדם טיפה. כן.
זה בדיוק מה שרציתי לשאול, שאם זה באמת בגלל הנשיאות, אז יש לו מה לקום, כי אליצפן הוא היה כאילו עדיף מאליצפן. אבל אם הולכים לפי מה שמשה אומר לגבי הכהונה, אז אין לו מה לקום עם כל הגילה.
תכף נראה.
זה כי אמרם היה בכור מ...
אבל כנראה שקורח עשה חשבון, עוד חשבון אחד שלא עשינו אותו עדיין. כנראה שיש פה עוד חשבון אחד בתוך כל החשבון הזה.
דרך עדיפה, אבל...
תכף נראה, אבל מה החשבון? כן.
מה האינטרס של ה-250
הזה? חשבון שלם, היום לא נדבר על זה. אני לא רוצה להתפזר, אבל... המשנה במסכת אבות כידוע אומרת, איזו היא מחלוקת שהיא לשם שמיים, זו מחלוקת הלל ושמיים. איזו היא מחלוקת שאיננה לשם שמיים, זו מחלוקת קורח ועדתו. אם אנחנו אומרים שעדת קורח היא כל שלושת המרכיבים האלה, דיינו קורח, דתן ואווירם ו-250 הנשיאים, כמו שלכאורה הגמרא פה במסכת סנהדרין אומרת, עדת קורח, אז בסדר, הבנתי. אבל אם עדת קורח, לפי מה שכתוב כאן, 50 ו-200 נשיאי עדה, אם כן, מי נקראת עדת קורח? רק 250 הנשיאים. אם כן, זה מוזר מאוד. איזו היא מחלוקת שאיננה לשם שמיים? זו מחלוקת קורח. מה היה צריך להיות כתוב?
רק
הוא משה. לא מחלוקת כוח ועדתו. אלא כנראה שמחלוקת כוח ומשה אין לנו בכלל להאמינה שהיא לא לשם שמיים. אבל מחלוקת כוח ועדתו כנראה שהייתה להאמינה שהיא לשם שמיים. והמשנה באה ללמד שהיא גם היא לא לשם שמיים. עכשיו צריך להבין מה ההבדל בין קורח לבין עדתו. דהיינו, מאיזה נקודת מוצא ומטרה יצא קורח לדרך הזאת, למחלוקת הזו? מאיזה נקודת מוצא יצאו דתן ואבירם? מאיזה נקודת מוצא יצאו 250 הצדיקים? וזה קשור למחתות שרק שניים מהשלוש קבוצות האלה לקחו, וזה קשור לעונש ששניים מתו באותו עונש והשלישית מתה בעונש אחר. אבל זה נושא אחר כבר, אנחנו מתפזרים. לא נלמד היום את 250 הניסים, כן. קורח רוצה אותם רק בשביל פונקציה אחת, ששבט ראובן לא ימרוד. הוא רוצה שברגע שאני אומר אני בן לוי, יקומו נגדו שבט ראובן. רגע, מה אתה קמת? אנחנו לפניך, אנחנו ראשונים פה בתור, מה אתה רוצה? אם אתה בא בטענה לנשיאות, אנחנו ראשונים. קורח היה פיקח, הוא יגף את כל המערכה. איך אומרים, יש איזה ביטוי כזה מודרני, אם אתה לא יכול להקות אותם, תצטרף אליהם. אתה מכיר את הביטוי הזה? כן? קורח היה אדם חכם. קורח רצה לצרף אליו את כל מי שיש לו אהבה אמינה נגד זה שהוא יקום. כל זמן שמשה ואהרון במלכות ובכהונה, בסדר גמור. ברגע שקם מישהו להרער, רגע, יש כאן עוד שתי קבוצות שיכולות להרער. או בני שבט ראובן, או 250 צדיקים. נשיא הידע, קריא מועד, אנשי שם. אז קורח איגן את עצמו בכל המרכיבים שאף אחד לא יערער על הקימה שלו. אנחנו לא נלמד היום על נשיא הידע, ברשותכם.
רגע, אבל זה לא גיוני, יש להם עוד פחות אהבה מן לעזור.
לכן אמרתי, המגמה של נשיא הידע היא מגמה אחרת לגמרי. תראו בנציב, נו. בסדר? בואו נעזור. הלאה. בואו נתקדם טיפה. עוד התבהר הכתוב בהקדים דבריהם זיכרונם לברכה, שאמרו שעיקר מחלוקתו של קורח הוא על ליצפן בן עוזיאל. הנה, סוף סוף הגענו למדרש. שנתן לו משה הנשיאות. והודיע הכתוב שלקח קורח מערכת הסתירות במעשה משה. קורח היה פלפלן, העורך דין כזה. אמר, בוא נראה האם משה רבנו מינה את המינויים שהוא מינה בצורה נכונה. עכשיו בואו נלך בחזרה. קורח, בן יצהר, בן קהת, בן לוי, דתן ואבירם, בן ראובן. בואו עכשיו נראה את כל החשבון הזה רגע בצורה קצת יותר מדוקדקת מאשר החשבון שעשינו עד עכשיו. והודיע הכתוב שלקח קורח מערכת הסתירות במעשה משה. ראשונה, טענת היותו בן יצהר. דהיינו, אמר קורח למשה כך. ממה נפשך? אם אתה בא אחר הגדול שבבנים, ולזה נתת כהונה לאהרון, אתה משה רבנו, הקדוש ברוך הוא בחר אותך. בסדר, אין לי טענה כלפיך. הקדוש ברוך הוא בא אליך בסנה, אמר לך, לך תיגל את עם ישראל, לך תהיה מלך על ישראל. מול הקדוש ברוך הוא אני לא יכול לדבר. עכשיו אתה כמשה רבנו, אומר, אני מתחיל למנות. מינויים, הגענו לתקופת המינויים. את מי אתה ממנה ראשון? אני מבין, את אחיך. המינויים האנושיים מתחילים קודם כל מהמשפחה שלך, בן אמרם. בן אמרם השני זה אתה, הקדוש ברוך הוא מינה אותך במינוי ישיר. עכשיו אתה ממנה את אהרון הבכור לכהן. בסדר, אז אין לי טענה. אז ממה נפשך? אם אתה בא אחר הגדול שבבנים, אם הקריטריון שלך לבחור את מי אתה ממנה לתפקיד מסוים, הוא הבכורה, אז אני מבין למה לזה נתת כהונה לאהרון. זה אני מבין. לצד היותו בן אמרם. אם כן, אם הקריטריון למינויים הוא הייחוס המשפחתי לפי הבכורה, אז אהרון ככהן, שהוא בן אמרם הראשון, זה אני מבין. אבל בן יצהר, אני אחריו. אם כן, מהטעם עצמו שאתה מינית את אהרון לכהונה, לי יהיה אותה נשיאות. לצד שאני בן יצהר, שני לאמרם, שהוא בן קהת, שהוא הענף עצמו שבא ממנו אהרון. וקודם לחברון ועוזיאל. ולמה נתת הנשיאות לליצפן? אם ככה מה מתברר? אם אתה נתת את הנשיאות לליצפן, משמע שהקריטריון שלך הוא לא קריטריון של בכורה ביולוגית. כי אם הקריטריון היה בכורה ביולוגית, אז את אהרון בכהונה אני מבין, אבל אליצפן בנשיאות אני לא מבין. וזה שאתה מינית עכשיו את אליצפן לנשיאות, זה מגלה, הנה עכשיו השפיץ בנושא הזה, שגם את אהרון לכהונה לא מינית כי הוא ראשון לאמרם, אלא מינית מסיבות אחרות. אם אפשר לומר כך בצורה קצת תקיפה, אני אומר, אומר כוח למשה רבנו, פרצופך האמיתי נחשף עכשיו משה רבנו. כל מה שמינית את אהרון לכהונה, שתקנו, אמרנו אתה הולך לפי הסדר. ברגע שאתה דילגת על הסדר ומינית את אליצפן בן עוזיאל לנשיאות, התברר שגם מה שמינית את אהרון לכהונה הוא לא לפי הסדר. כי הקריטריון שלך הוא לא לפי הבכורה, הראיה שלא מינית אותי כנשיא. כי אני ראשון ליצר, ועוזיאל שני, ואליצפן שני לעוזיאל. אם כן, רק נקרא את המשפט הזה. ולמה נתת הנשיאות לליצפן? הרי מעשיך מוכיחות שאין גדולה לגדול שבבנים. אם ככה, אני רוצה את הכהונה. אם כן, חוזר הדין למה שנתן הכהונה לאהרון. מטעם שאמרם הוא הבכור. אין טעם, זה טעם. אם כן, אומר כוח למשה רבנו, תחליט ריבונו של עולם. או לא ריבונו של עולם, תחליט משה רבנו. אם הקריטריון הוא הבכורה, אני נשיא. אם הקריטריון הוא איזושהי העדפה, למה העדפת את אהרון לכהונה? משה רבנו קלט את זה. משה רבנו הבין שהטענה שקורח טוען על אליצפן לנשיאות, בעצם מחביאה את הטענה שהוא רוצה את הכהונה. וביקשתם גם כהונה. דהיינו, כל מחלוקת בעצם מחפשת איזשהו תירוץ שבתוכו מתחבא אינטרס אחר. בואו נרוויח על הדרך כמה דברים, למרות שבאמת זה לא הנושא שלנו. הנושא שלנו זה הגרגירי, כמה גרגירים מסתרי תורה פה של אור החיים. זה הנושא שלנו. אבל כל זה רק הקדמה, הרווחנו פה, אני חושב, כמה עקרונות. עיקרון ראשון, של לבנות מחלוקת במרכאות, כפולות ומכופלות כמו שצריך, אתה צריך להגן תפקיד, משפחה, ייחוס משפחתי והמלצות. ב', כדי שבאמת המחלוקת הזאת תחזיק מעמד, אתה צריך לבוא בתחפושת. אתה צריך לבוא בטענה לאלף, אבל בעצם האינטרס שמניע אותך הוא ב'. הנה, כאן מה שבאמת עניין את קורח, זאת הכהונה. והוא מצא סתירה בהנהגתו של משה, שמינה את אליצפן לנשיאות. אם ככה, גם אהרון לכהונה, זה אינטרס, זה לא אמיתי. ומעטה, כיוון שמצאו דברי משה סתורים, דהיינו בסתירות, אם כן נכנס בבחינת דבר שקר חד ושלום, וגם בכהונת אהרון לא יאמנו דבריו ללך בו אחר הקדמת אמרם, אלא כל שבט לוי בהשוואה הוא. רבותיי, אתם שומעים מה כתוב פה? אם כן, מה בעצם עושה קורח? קורח בונה במה, עומד על הבמה, לוקח את הרמקול, אומר לכולם, רבותיי, עד היום חשבתם שמשה רבנו הוא אדם תמים, צדיק, ישר וכו'. בזה שהוא מינה את אהרון אחיו לכהונה כי הוא בנו הבכור של אמרם. הנה לכם נחשף השקר הגדול. תראו, הוא ממנה את אליצפן בנו של עוזיאל לנשיאות. מכאן למדנו שהוא זה שהוא מינה את אהרון לכהונה, זה לא אמיתי. אם כן, משה רבנו, הנהגתו בישראל היא לא אמיתית. אם כן, בוא נפיל את המלך. חשבון שלם עשה פה קורח. ומעטה, כיוון שמצאו דברי משה סתורים, אם כן נכנס בבחינת דבר שקר חס ושלום, וגם מכהונת אהרון לא יאמנו דבריו ללך בו אחר הקדמת אמרם, אלא כל שבט לוי בהשוואה הוא. והוא מה שרמז במאמר בן לוי. גם אני בן לוי. אז למה העדפת את אמרם? את אהרון בן אמרם, שהוא גם הוא בן לוי? ולצד שחש קורח, שלא יקובלו טענותיו, אלא לבטל נשיאות אליצפן, שפה באמת לכאורה הוא קודם, אבל לומר שאין לחוש לקדימת אמרם, ליצער, אין שומע לו, כי סוף סוף כולם מבינים שכנראה אמרם קודם ולכן אהרון קודם, כי מודעת זאת שהגדול קודם במעלה, לזה הקיף בטענת ראובן הבכור לכל השבטים, ולקח גדולי ראובן. אז את הסתירה בדברי משה הוא בנה מתוך אליצפן. את הבכורה הוא בנה מתוך דתן ואבירם שהם בני ראובן הבכור. ואם כן, תכריחו לומר, הלך אחר הגדול, נלך אחר הבכור שבכל האחים, ולא יותן הכהונה. ואומרו, ויקומו לפני משה, רק נסיים את זה, ויקומו לפני משה פירוש לערוך מערכת הסתירות להפיל דבריו, ואומרו, ואנשים מבני ישראל לביאם להאריך לפניהם הוכחות מריבתו, שלא ידחנו משה רבנו בכוח השררה. עד לכאן פירוש פשוט. עכשיו אנחנו נכנסים לכל זה הקדמה לנושא שלנו. כן.
אמרת שכוח יכול להתמודד על משה, כי משה כאילו זו בחירה אלוהית. אבל גם אהרון הכהן זה בחירה אלוהית. כלומר, קח לי את אהרון ובניו כאילו...
זה אחר כך, אחר כך. כמו שאמר כאן יהושע, אחרי חטא העגל, אחרי החטא של הלוויים, סליחה, אחרי החטא של הבכורות. מה? אחרי, ודאי שאחרי. כן. ושקול כמשה ואהרון.
שמואל היה כהן?
זה?
הוא לא
פשוט כאילו
לוי, הוא לא יכול להיות כהן.
זאת
אומרת...
לא הבנתי
מה
שמואל, הוא
צאצא
של
כהן.
ואם הוא
צאצא
של
כהן,
אז איך הוא יכול להיות כהן?
הכהנים זה סעיף של לוי, מה השאלה?
הוא יכול... לא, אבל הוא לוי, זאת אומרת, בין לוי הוא לוי, הוא לא יכול להיות כהן.
למה?
הוא נז רק בגלל הצאצאים של אהרון,
טוב. טוב, זה חשבון של בוא נעזור, אנחנו פה מתפלפלים. נא לא לשכוח, הכהנים הם סניף של לוי.
זאת אומרת שמישהו לוי יכול להיות.
יכול להיות? למה לא? זה חשבון נפש שלמים, בואו נעזור, אנחנו מתפזרים, מתפזרים. אולי נדבר על זה אחרי זה. אנחנו מתפזרים פה. רבותיי, בואו נגיע לנושא שלנו היום.
יכול להיות גם שושלת של כוח, הרי זה בדיוק...
הרי מתו. אוקיי, בסדר, אז כנראה שלא מתו, כנראה שיש מחלוקת. כן,
בבקשה. הטענה של הבכורה לגבי
אהרון,
כן,
שאם
זה
לפי
הבכורה, אז הוא צריך להיות הנשיא.
אם זה לפי הבכורה הגנטית, אז אני צריך להיות נשיא. והיות ואתה מינית את אליצפן, בנו של עוזיאל, זה מגלה שאתה לא הולך לפי הגנטיקה.
ואז הוא מביא
את בני ראובן כדי להוכיח שהם ראשונים. הם קודמים?
אבל זה משה, אני יכול להגיד לו, הנה, אתה בעצמך מביא את הבכורים, אז בלי
שום... הנה חינמי, ממה נפשך? אם אתה אומר הולכים אחרי הבכורות, אז תיקח את בני ראובן. אבל אתה בעצמך הוכחת שלא הולכים אחרי הבכורות. לא, עוד פעם. הוא הביא איתו את בני ראובן כדי להוכיח למשה על הצד, שכביכול אם אתה הולך על הבכורות. אבל אם לא, וכנראה שלא, אז אני קודם. טוב, עד לכאן באמת הקדמה. עכשיו בואו ניכנס קצת יותר פנימה לסוגיה. יש פה דברים מתוקים ונפלאים וחשובים. מה זה? כי הוא צריך גם אותם לחזק את כוחו. כשאת מתווכחת בוויכוח עם חברות, אז בהתחלה את טוענת טענות הגיוניות. כשאת רואה שזה לא מצליח, מה את עושה? אוספת קואליציה. פשוט. זה עוד פעם, חזרנו ל-250 הנשיאים, מה הייתה המטרה שלהם? הם לא רצו להצטרף אליו מהסיבות שלו. הם הצטרפו אליו מהסיבות שלהם. מה הסיבות שלהם? בפעם אחרת, בעזרת השם. טוב, בואו ניכנס עכשיו לסוגיה היותר פנימית. ולרבותינו זיכרונם לברכה, ראיתי שאמרו, טעם שהזכיר הכתוב זיכרון מולידיו, וזה לשונם. הגמרא שראינו מקודם. קורח, שעשה כורחה בישראל. בן יצהר, שירתיח את העולם כצהריים. בן קהת, שקיהה שיני מולידיו. בן לוי, שנעשה לוויה לגיהינום. ולחשוב, שואלת הגמרא, גם בן יעקב, שעקב עצמו לגיהינום. אומרת הגמרא, יעקב ביקש רחמים. עד כאן. אם כן, עד מה כל מה שאמרנו עד עכשיו, זה למה קורח מיוחס ליצהר, לקהת, ללוי, ולוקח איתו את דתן ואווירה בני ראובן וכו', ולוקח איתו את בני 50 הנשיאים, כדי לסתור את הנהגתו של משה ברמה המעשית. הנה תראו, משה רבנו הוא לא אדם אמין, הוא ממנה מינויים לא לפי הערכים המתאימים, אלא יש כאן אינטרסים. טוב, זה הפשט. אבל כאן הגמרא לוקחת אותנו למקום אחר. אומר אור החיים הקדוש, הוא בעיניי ייפלא למה יכנה דברים הרעים לשמות הצדיקים. ולא די זה, אלא שמקשה בה לדרשה ולחשוב בבן יעקב, ולחשוב בן יעקב? רק זה היה חסר לנו שגם אם יעקב ייזכר פה. אשר לא נכון להזכיר שמבחר האבות בדרך זה. עוד יש להעיר באומרם שעקב עצמו לגיהינום, ולא כבר אמר בן לוי שנתלווה לגיהינום. האם נתלווה ועקב זה אותו דבר? ולמה יכפול הדבר בית פעמים? אומר אור החיים הקדוש, ולהעיר אור תורה, הסדר בית ג' גרגירים מסתרי תורה. טוב, אז אנחנו עכשיו מתחילים קצת לגרגר בסתרי תורה.
טיפה. וזה ממש מתחבר למה שלמדנו שבוע שעבר. ממש. בואו נראה, נראה כמה זמן יהיה לנו כוח. האחד, אור החיים הקדוש כאן נותן ארבע הקדמות. זו על גבי זו, וזו מתוך זו. דבר ראשון, האחד, כי ענפי הקדושה, אשר הכין וסידר המעציל ברוך הוא, הם שבילי ומשפטי התורה, אשר חקק השם ביד משה עבדו. אני רוצה לומר את הדברים במילים פשוטות. אם הקדוש ברוך הוא קדוש, אתה קדוש, ואם הוא ברא מציאות ארצית, המציאות הארצית הזאת עניינה לגלות את הקדושה שהקדוש ברוך הוא מתגלה פה. כלומר, הקדוש ברוך הוא עניינו לגלות קדושה, תודה רבה, עניינו של הקדוש ברוך הוא בעולם לגלות את הקדושה, והשבילים, המסלולים, הדרכים שעל ידיהם הוא מגלה את הקדושה הזו, הם, אומר אור החיים הקדוש, משפטי התורה. אני רוצה לומר את זה בשפה פשוטה. אם הקדוש ברוך הוא ברא, למשל, עם ישראל עם 12 שבטים, אז יש 12 שבילי קדושה שמגלים זוויות שונות של הקודש שנקרא עם ישראל. ואם ל-12 השבטים האלה יש 12 נחלות, ואסור להחליף מנחלה לנחלה, זה אומר, וכל בן שבט צריך להתחתן עם אותה בת שבט, לפחות מדין דאורייתא, לפחות לפי דעה אחת, זה אומר שיש כאן סדר קדושה מדויק. אם הקדוש ברוך הוא ברא, כמו שאמרנו פעם, שבת, בתחילת כל שבוע או בסוף כל שבוע, אז השבת ויום ראשון ושני ושלישי שלפניה או אחריה, זה הסדר שדרכו הקדוש ברוך הוא יתגלה בעולם. כלומר, כל הופעת הקודש בעולם עוברת דרך ענפים, מסלולים, דרכים מדויקות. אני אומר את זה בצורה מאוד ברורה ומאוד פשוטה. כל מצוות התורה, לדוגמה, 613 מצוות, הם 613 מסלולי קדושה שיורדים מעולם עליון אל עולם תחתון. ואם אני רוצה עכשיו ליצור מסלול חדש, או לשנות מסלול, או להחליף מסלולים, אז אני מבטל את הקדושה, ונראה תכף הרבה יותר חמור מזה. בסדר? כלומר, כל משפטי התורה זה לא אוסף של הלכות או חוקים שאנחנו צריכים לנהוג בהם, אלא הקדוש הוא סידר גילויים מדויקים כיצד הקדושה תרד לעולם ותופיע בעולם. והענפים האלה הם בכל התחומים. אם יש 12 שבטים, יש 12 נחלות ותרג מצוות, וכו' וכו'. בואו נאמר את זה בצורה מאוד ברורה. כל אחד מאיתנו הוא איזשהו, נקרא לזה הופעה, של ענף של קדושה.
למה
לא היה לו תפקיד? למה לא היה לו תפקיד? בואו, אנחנו מתפזרים. עכשיו מתפזרים. בואו נהיה מרוכזים, ברשותך. שנייה. כל אחד מאיתנו, אם כן, יש בו, הוא, הקדוש ברוך הוא ברא אותו להיות חלק מאיזשהו מסלול מאוד מדויק של קודש. ועל פי המסלול הזה, הוא ברא אותו בדור הנכון, בזמן הנכון, במקום הנכון, עם התכונות המסוימות, עם האישיות המסוימת, וכולי על זה הדרך. אז האחד, כי ענפי הקדושה אשר הכין וסידר המעציל ברוך הוא, הם שבילי ומשפטי התורה, והשבילים והמשפטים האלה מופיעים בכל מיני רבדים ובכל מיני תחומים. למשל, דוגמה, אמרנו אותה הרבה פעמים, נחזור אליה שוב, כי דוגמה פשוטה וברורה. אם הקדוש ברוך הוא ברא אוזן לאדם, האוזן הזאת יש לה כללי, נקרא לזה כללי אלוקות, בחיי הטבע, בחיי הרפואה, איך לשמור על אוזן בריאה? למשל, לא לצעוק על יד האוזן הזאת, כדי שהגלים לא יפגעו בקרומים שם וכו'. ויש גם דברים יותר עמוקים. למשל, שהאוזן הזאת צריכה לשמוע באלף ובית בתשרה כל שופר. ואם היא לא שמה באלף ובית בתשרה כל שופר, אז האוזן הזאת לא מתפקדת נכון. דיינו, הקדושה שאמורה להופיע בעולם הזה דרך האוזן, לא תופיע. מה? מה זה קדושה, הופעת קדושה בעולם? שהערך האלוהי, העליון, יופיע בעולמנו, ואז העולם יהיה מה שהוא צריך להיות. קשה לי להגדיר את זה במילים, כי זה מעבר למילים. אנחנו צריכים להבין, תרי"ג מצוות זה לא 613 הוראות של מכונת כניסה. תרי"ג מצוות זה 613 מסלולי הופעת קודש, מעולם עליון לעולם תחתון, ותכף נראה יותר מזה,
כשהמגמה של כל זה זה שהעולם התחתון יתעלה עם כל כוחותיו, בלי לבטל את כוחותיו, לעולם העליון. ככה אנחנו צריכים להסתכל על זה. אז אם יש מצוות שקשורות לעברי הגוף של האדם, אם יש מצוות שקשורות להלכות יחיד, להלכות משפחה, להלכות ציבור וכו', יש כאן אם כן מסלולי קדושה מדויקים. ולכן, חשוב לומר, שמענו מהרב צוקרמן הרבה פעמים, התורה זה מדע מדויק. התורה זה מדע מדויק. בא לי לעבוד את השם במסלול קדושה חדש. יאללה, קדימה ישראל. מה זאת אומרת? הקדוש ברוך הוא ברא מסלולי קודש. המסלולי קודש הם מגלים את משפטי הקודש, הם מתגלים דרך משפטי התורה. מה? אוקיי, אבל העקרונות אותם עקרונות, המחלוקות זה זוויות שונות. בסדר? עקרוני כן. אותו מסלול עקרוני. עקרוני. בואו נראה שוב רגע. האחד, כענפי הקדושה אשר הכין וסידר המעציל ברוך הוא, הם שבילי ומשפטי התורה שחקק השם ביד משה עבדו. וכל המחליף סדר מסדרו, כל מי שמנסה לשנות את המסלולים שהקדוש ברוך הוא קבע, שדרכם תופיע הקדושה לעולם, הנה הוא עוקר הענף ההוא, בסוד בחינת נשמתו. דיינו, אם נצייר רגע על הלוח, היה פה פעם לוח, אם היינו מציירים איזושהי מסילה, נגיד מעולם עליון לעולם תחתון, ואני עכשיו רוצה לקחת ענף אחד, לפי ההבנה שלי, לפי החושים שלי, לפי השייכות שלי, ההתחברות, מה שקוראים להם שלי, ואני עוקר אותה, אם אפשר לומר, ממקורה, וכביכול יוצר איזה מסלול חדש, אני בעצם ניתקתי, זה כמו לנתק עובר מחבל הטבור. העובר יונק את כל מזונו, את כל החיות שלו, דרך הטבור. זה המסלול שהקדוש ברוך הוא קבע, כשהעובר ברחם מים. ברגע שאני מנסה לשנות, אני בעצם מנתק את עצמי ממקור החיים. אז זה מוות. אם כן, אדם שלא הולך לפי המסלולים המדויקים שהקדוש ברוך הוא קבע, אם זה במחשבות התורה, אם זה ברצונות התורה, אם זה במעשה התורה, בכל התחומים, בכל הרבדים, הלכות יחיד, הלכות ציבור וכו', האדם הזה עוקר את הענף שמזרים לו חיים. הייתי מצייר אולי ציור קצת ילדותי כזה, כן? אם נגיד הענף הוא בא מלמעלה, השורש הוא למעלה, הענף משתלשל מלמעלה למטה, ואני נגיד נמצא בקצה של הענף הזה, ואני יונק את כוחי מהענף, מהענף הזה זורמים אליי חיים, ואני עכשיו רוצה לקפוץ לענף אחר, כי נראה לי ששם יותר מתאים לי, יותר מעניין לי, יותר נחמד לי, אני יותר אתקרב אל השם דרך זה, וכו'. אני כביכול, כמו אותו עובר, שניתק את עצמו מחבל הטבור ברחם, ובעצם מנסה להתחבר לרחם אחרת, לחבל הטבור אחר, ואין אפשרות. כי הקדוש ברוך הוא ברא אותי מחבל הטבור הזה. ורק משם אני אנק את החיים שלי. ואם אני אנתק את עצמי משם, אין לי חיים. בואו רק נסיים את החלק הזה שנייה. הנה הוא עוקר, וכל המחליף סדר מסדרו, הנה הוא עוקר הענף ההוא בסוד בחינת נשמתו, ועושה הענף ההוא ענף רע. הוא ניתק את הענף ממקור החיים, כי הסתלק ממנו כוח המקדש. לדוגמה, מה יותר טוב מהדוגמה הבאה אומר אור החיים? וזה לך האות, סוד הקורבן. הקדוש ברוך הוא קבע שאדם יכול להקריב קורבן א', ב', ג', ד'. הקדוש ברוך הוא קבע שקורבנות מסוימים אפשר לאכול אותם לילה ויום. קורבנות מסוימים לילה יום ולילה, וכו'. יש מקומות שאפשר לאכול את הקורבנות, קודשים קלים, קודשי קודשים. יש זמנים שאפשר לאכול את הקורבנות. אדם שאוכל חוץ לזמנו, חוץ למקומו, את הקורבן, שהקורבן במקורו אמור לקרב אותנו אל השם, איך הוא נקרא? קורבן, מלשון להתקרב. אם אני אוכל את אותו קורבן, חוץ לזמן וחוץ למקום, או אני אותרתי חלק מהקורבן שאסור להותיר, אז זה לא שאני לא מתקרב אל השם. אני פגמתי, פגלתי, פיגלתי, זה נקרא פיגול. וזה לך עוד, סוד הקורבן אשר יתפגל ויחשב תמה, במחשבת חוץ לזמנו וחוץ למקומו. אפילו אדם שבזמן הקרבת הקורבן רק חשב לאכול אותו חוץ לזמנו וחוץ למקומו. חשב. לא אכל אותו בפועל, חשב לאכול אותו חוץ לזמנו וחוץ למקומו, אפילו המחשבה פוסלת בקורבן. ויחשב תמה במחשבת חוץ לזמנו וחוץ למקומו ובנותה, וירד מכבוד קדושתו להיות תמה. ויותר מזה, אדם שאוכל קורבן כזה מחוץ לזמנו ומחוץ למקומו, או חשב על זה, מחייב אוכליו קרת. דיינו, אותו הענף שדרכו אני הענקתי את החיים, אותו הענף חס ושלום יכול להביא את האדם למוות. אין פה אמצע.
זה או שזה מאוד מדויק, מהמקדש עד למטה, או שחס ושלום, אני סתיתי, זה קרת. אדם שאוכל קורבן חוץ לזמנו, פיגול, חייב קרת. זה לא מצחיק. התורה זה מדע מדויק. דרך אגב, אנחנו מתחילים אולי להבין. אני לא אוהב לומר את המשפטים האלה, אבל אין ברירה, הם חשובים. כשאדם בוחר לעצמו באיזה בית מדרש ללמוד, עד כמה הוא צריך להיות מדויק בבחירה, כדי שהוא יתחבר, אם אפשר לומר, הענף שלו יתחבר למקורות הנכונים לפי נשמתו. כי אם הוא יהיה בבית מדרש שלא מתאים לנשמתו, אז הוא כביכול עובר מענף לענף. הוא כביכול חי בזיוף. הוא חי בשקר. והוא יכול כאילו להתפתח, וכאילו להתקדם, וכאילו ללמוד, וכאילו לקיים מצוות, וכאילו נפח כזה גדול, אבל זה, הוא לא שם. באים לבדוק. באים לבדוק. לא מתאים, תחפש מקום אחר. אין אדם למד, אלא במקום שלי בו חפץ, אף אחד לא אמר איפה אדם צריך ללמוד. כמובן, יש עקרונות, שהעקרונות האלה הם עקרונות שאנחנו מקווים שימצאים בכל בית מדרש. זה אנחנו מקווים. לא, דוגמה. מה? יש אינטרנט, לא יפה. בית, רבותיי, בואו נתקדם. מה? לדוגמה. רבותיי, בואו נעשה סדר. אתה הולך למקום נוח. בואו נלך למקום פחות נוח. כשאני רואה אדם מחלל שבת, איך אני מגיב? בסדר, זה תלוי בהרבה גורמים. כלומר, אם אני לא אתחבר לענף הקודש הנכון, אז אני יכול בשם שמיים להרוס את העולם. בשם השם אני יכול להרוס את העולם. יותר ברור מזה? מה אתה אוכל בשמיטה? יותר מחירה, חוצר בדין, יבוא נופרי, חוץ לארץ. יכול להיות שאם החשבון שלי הוא לא חשבון נכון, ואני חושב שכביכול אני מחובר לענף הקודש, אז אם אני לא מחובר לענף הקודש, אני לא רק לא מחובר לענף הקודש, אני מחובר אחרת. או יותר נכון, כבר לא מחובר. אין מה? לכן אמרתי, עשה לך רב. עשה לך רב. אבל אם אדם סוטה, אז הוא סוטה.
אבא, זה חרב
מה? טוב, לא ניכנס לסוגיה הזאת, שהיא רגישה. אני רק אומר עקרונות. בואו נראה עקרונות רגע. יש ענפי קודש ואנחנו צריכים להתחבר לענפי הקודש. כל מה שברור לנו שהוא לא ענפי הקודש, אנחנו צריכים לדחות אותו בשעת נפש. כל מה שהוא גם ענף קודש, ויש ענפים אולי שונים, עכשיו הוא נבחר איזה ענף מתאים. נתקדם ברשותכם, כי זמננו כבר ממש מתאחר. בית. אם כן, העיקרון הראשון, הקדושה בעולם יורדת דרך ענפים מדויקים. הענפים האלה נקראים משפטי התורה, שהפשט שלהם הוא מצוות ההלכה, המצוות להלכה, וכל אחד מאיתנו בעצם צריך להתחבר אל הסדר הנכון, לסדר השלם, וברגע שהוא קר את הענף הזה למקום אחר, אז הוא בעצם גוזר על עצמו קרת. בית. כי הענף עצמו, שבו פעל אבן, הוא קודם לשלוח בו יד. כלומר, אותו הכוח שהוא היה מזרים חיים, הוא הכוח שחז ושלום יפגע באדם. וזה אור החיים הקדוש חוזר על זה בהרבה מקומות, בסוד, תייסרך רעתך. מאיפה מגיעים האיסורים? מהרעה שהאדם עשה בעצמו. מה שנקרא שהאדם עושה עבירה, אז הוא בורא לו קטגור אחד, והקטגור הזה שופט אותו כביכול. כי ענף הקדושה נמצא, אתה אומר, כי ענף הקדושה יהפך לרעה. כלומר, אותו מסלול קודש יכול להפך למסלול חס ושלום, ההפך מזה. ויהיה עודו לא למשחית. אותו כוח ההוד יכול להיות למשחית, רחמנא ליצלן. בואו נגיד את זה בצורה פשוטה. כל אחד מאיתנו ברוך השם, הקדוש ברוך הוא זיכה אותו בכישרונות כאלה ואחרים. עם אותו הכישרון הוא יכול או להיות מחובר לענף הקדושה, או עם אותו הכישרון חס ושלום להיות מחובר להפך מזה. ניקח את הדוגמה הפשוטה ביותר, סליחה שנוגע בדוגמה הזאת. אם הקדוש ברוך הוא נתן כוח לאדם להביא חיים לעולם, ואם את החיים האלה הוא מאבד, מוציא זרע לבטלה, אז עם אותו כוח שהוא אמור להיות שותף למעשה בראשית המדרגה יותר עליונה, עם אותו כוח עצמו הוא מחריט את עצמו. יש תשובה, זה בסדר. יש תשובה, ברוך השם. אבל שנבין את החומרה של הדבר, עם אותו הכוח שהוא שותפות במעשה בראשית להביא חיים, הוא אותו הכוח שיכול להביא חס ושלום לאיבוד החיים. אותו ענף, אותו כוח. וככל שהכוח הוא יותר מתקדם, יותר מפותח, כך גם הפוטנציאל של השבירה יותר גדול. הלאה. זה כמו, זה מזכיר קצת את הגמרא, זה כמו ריש לקיש, שבהתחלה היה ריש לקיש, אחר כך נהפך לריש לקיש בישיבה. אנחנו פה ישיבת ריש לקיש הרי מכונים, ברוך השם. עכשיו, אתה ראש, אתה שייך למזל תלה, אתה למזל ניסן, אתה חודש ניסן, אתה בחינת ראובן. אתה, יש לך כוח הנהגה, השאלה למה? לאן לוקחים את ההנהגה הזאת? אז אם זה מחובר לענפי הקודש, לענף הקודש נפלא, אבל אם את אותו כוח אנחנו מחברים לענף אחר, אז זה בעיה חמורה. והענף עצמו הוא זה שישחית את עצמו. אמרנו פעם, ואולי עכשיו זה יותר ברור, אמרנו פעם, שגן עדן וגיהינום זה אותו דבר. גן עדן וגיהינום זה אותו מקום. כך כתוב בספרים. אלא, אדם שהוא הכין את עצמו פה לגן עדן, אדם ישב בבית המדרש, למד תורה, היה שייך לערכים, לאידיאלים וכו', היה אידיאליסט וכו', ברוך השם. נו, אחרי 120, אמרנו, תשמע, הגעת ל-120, צ'ופר. מה הצ'ופר? ללמוד חברותה עם אורחיים הקדוש, תחילת פרשת קורח. איזה עונג. להבדיל אלף אלפי הבדלות. אחד מה שהוא הכיר, זה סטייק, עם צ'יפס, חצוצרה בטדי. זה מה שהוא יודע. תגיד לו, יש לך עוד 5 דקות, חברו אותה עם אורחיים הקדוש לתחילת פרשת קורח. זה גיהינום בשבילו, חס ושלום. תן לו חצוצרה, תן לו כדור, תן לו גול. מה אתה מדבר איתו עכשיו, חברו אותה עם אורחיים? זה אותו מקום. אלא כל השאלה, איפה האדם נמצא? אדם נמצא בעולם הזה בגן עדן? שם יהיה לו גן עדן. אדם נמצא בעולם הזה בהפוך מגן עדן, אז שם יהיה הפוך. תיאסר הכרעתך, האדם בונה לעצמו את הגן עדן שלו, את העולם הבא שלו. תלוי בו. פשוט מאוד.
אני בעולם הזה, בחוש לך סטייק כזה צ'יפס ובחצוצה, שאינו לשמוע אור החיים, אז פה בעולם הזה הוא כן חבר איזה כמו שאף הזה מצד נשמתו.
למה הוא שייך? לחצוצה בטדי?
לא, הוא שייך לאור החיים. הוא שייך לתורה.
כן, אבל הכל לפי המדרגה שהאדם בנה פה. הנשמה, אבל לא הגוף. הנשמה חיה פה בטבע. ודאי ששייך. המדרגה של העולם הבא והמדרגה של גן עדן ואחר כך העולם הבא היא לפי המדרגה שאדם בנה פה. אנחנו פה, כל אחד פה בונה את העולם שלו, את הגן עדן שלו ואת העולם הבא שלו. אנחנו בונים את זה, זה תלוי בנו.
אבל הדברים האלה להם קיום בעולם האמת.
ודאי שיש להם קיום, כי הקדוש ברוך הוא יתנה עם עולם הבא שהקריטריון בעולם הבא יהיה העולם הזה. זה תנאי שהקדוש ברוך הוא יתנה.
מי שמכור לסיגריות,
מי שמכור, קודם כל מכור לאף דבר, לכל דבר לא כדי להיות מכור, זה א', ב', סיגריות זה סוגיה שלמה, אבל נעזוב את זה.
שיש תורף בעולם הזה,
תור, סיגריות, בוא נדבר על זה פעם אחרת. זה סוגיה שלמה, סיגריות. גם כדורגל, אתה רוצה לדבר על זה, נדבר על זה. פעם אחרת, בואו נתקדם. אבל לא מצאתי באור החיים כדורגל, מה אני אעשה? חיפשתי באור החיים סיגריות כדורגל, לא מצאתי. לא כתוב. בבקשה, יהודה, תמצא כתוב. מה יש? זה היצר הרע הכי גדול. זה התחפושת הכי גדולה. זה התחפושת הכי גדולה. להיות שייך לעולמות חיצוניים עם תירוץ. זה כמו אחד, זה כמו חבר'ה נפגשים לאיזשהו ערב כזה. אז עושים מה שבא להם, וזה בסוף מי שאומר, יאללה, תגיד דבר תורה. אתה מצחיק? זה עצוב מאוד. אספר לכם סיפור, באינטרנט אני אספר את הסיפור הזה. פעם התארח אצלנו הרב צוקרמן בבית. כשגרנו בשומרון, אז זכינו לארגן כל מיני שבתות עיון כאלה, והתארחו אצלנו רבנים. אחד מהם היה רב צוקרמן. בסוף הסעודה ביקשתי, אולי הרב יגיד דבר תורה. אז הוא נזף בי, הייתי אז אברך צעיר. נזף בי, אמר לי, רגע, בכל הסעודה לא הייתה דבר תורה? קלטת איזה שטקר? אתה הבנת איזה שטקר? וכל הסעודה לא היה דבר תורה? לא ניתן לך לדבר בסוגיה הזאת, דוד, מחר. אפשר להתקן, אמרתי, אפשר להתקן.
אמרת אחרי זה שיש תשובה.
אתה רגוע, ברוך השם. הכל שחור, צהוב, הכל בסדר. שחור, צהוב בבית מדרש, הכל בסדר. ברוך השם.
יש יצר אחר. נכון או לא? אתה כבר יודע את התוצאות. ג' חבריה, ג' תכף נגיע לאינטרנט. ברשות האנשי האינטרנט, צריכים קצת להתקדם, בואו נתקדם טיפה. ג' אתם רוצים להגיע לבן יצהר, בן קהת, בן לוי? בואו נתקדם. ג' דע כי בחינת הנשמות אשר נטע השם בעמו, דהיינו אם ענפי הקדושה עוברים דרך מסלולים מדויקים ואותם הענפים הם המקור או אל הקודש או חס ושלום אל ההפך מזה, הנשמות שהקדוש ברוך הוא ברא, כל נשמה היא בחינת, אם אפשר לומר, מסלול של קדושה, שחזל אמרו את זה בצורה אחרת, ותכף נראה, אנחנו עוסקים פה בשמות, בן יצהר, בן קהת, אנחנו עוסקים באותיות הקודש, אז כל נשמה היא בחינת אות של תורה. אותיות התורה, מה שנקרא. סוגיה שלמה. דע כי בחינת הנשמות, אשר נטע השם בעמו, הם אותיות התורה. כידוע ליהודי חן. בואו נסביר את זה רק במשפט אחד לנושא שלנו, שכל נשמה שכשהקב"ה הביא בעם ישראל לעולם, במשך ההיסטוריה, היא בעצם גילוי שביל אחד של קודש, של מסלול קודש, שחכמי הקבלה קוראים לו אות בתורה. הקב"ה הסתכל באותיות התורה ובראת העולם. אות הכוונה, שפע מזווית מסוימת, בצד מסוים, בעניין מסוים. אז כל אחד מאיתנו הוא בחינת אות, הוא בחינת מסלול קדושה אחד. וההקדמה הרביעית, וכאן ההקדמה החשובה שמחברת את הכל. דע, כי כשברא השם את האדם, ברא נטע אחד שבו כלולים כל ענפי הקדושה. עכשיו בואו נראה מה קרה מאז בריאת העולם. כשהקדוש ברוך הוא ברא את האדם הראשון, בו היו כלולים כל המין האנושי. אם כן, כל מסלולי הקדושה נמצאו באדם הראשון. אם אדם הראשון לא היה חוטא, אז כל המסלולי, כל הופעות הקודש של כל ההיסטוריה, היו בעצם יוצאים דרך המסלולים של אדם הראשון. שם היה הכל גנוז בתמצית, בגרעין, אצלו. כי כשברא השם את האדם, ברא נטע אחד שבו כלולים כל ענפי הקדושה. וכשחטא, מה קרה כשאדם הראשון חטא? ונפגם, נפגמו כל הנשמות שהיו תלויים בו. וכל שיצאו ממנו, פגומים היו. כלומר, אותם מסלולי הקודש, שהיו תיאורים נקיים לפני החטא, אחר כך השתנו, השתפשו. כי בכל חס ושלום, איזה מין מום גנטי כזה. הסדר בין הכרומוזומים משתנה. ואז נולדו, אם אפשר לומר, הופיעו בעולם נשמות בעלי מומים. נשמות שהקודש האלוהי לא יכול לחול בהן. אבל מה קרה באמצע התהליך? עד שיצתה נפש אברהם אבינו. אחרי 2,000 שנה, מאז אדם הראשון, אברהם אבינו נולד בשנת 1948 לבריאת העולם, וחזל אומרים שבגיל 52 התחילו שתי קהיליותיו נעשות לו כשני רבנים, ומלמדות אותו תורה, דיינו בגיל 2,000 לבריאת העולם. 2,000 תורה, 2,000 תורה התחילו בגיל 52 של אברהם אבינו. אם כן, עד שיצתה נפש אברהם אבינו, ונתלבנה, הנפש שלו התלבנה, בעקבות מה? באמצעות 10 ניסיונות. אם כן, הניסיונות שאנחנו עוברים בחיים, ואברהם אבינו כאבינו עבר, 10 הניסיונות האלה בררו את ענפי, את הענפים ש, אם אפשר לומר, סתו ממקורם, ואברהם אבינו, אם אפשר לומר, הצליח לחבר את הענף למקורו. רגע, שנייה. כל ניסיון בירר זווית אחרת, בירר צד אחר. גם אנחנו, הניסיונות מחזירים אותנו אל המקור. שומע דוד, הניסיונות מחזירים אותנו אל המקור. בסדר? הלאה. ונתברר הפסולת בישמעאל. מאברהם אבינו יצאו יצחק וישמעאל. הפסולת, כלומר, הענפים הפגומים, אלה שסתו, הצטברו אצל ישמעאל. הענפים, הענף, התקין, הנקי, הטהור, יצא אצל יצחק. ויצתה נשמת יצחק. וגם נשמת יצחק התלבנה עוד בניסיון העשירי, והיא בעקדה, ונתלבנה בעקדה. וגם יצחק הוציא פסולת, ונתברר הפסולת בתגבורת האש, הוא עשיו, ויצתה נשמת יעקב ולא שום דופי. מה שאנחנו קוראים בכוזרי, כידוע גרעין וקליפה. דהיינו, או בגמרא במסכת שבת, ש12 בני יעקב, זה כבר נקיות לגמרי. אם כן, יעקב, אם אפשר לומר, הוא היה מעין אדם הראשון. בואו נראה את זה בגמרא. והוא מה שאירונו זיכרונם לברכה, במאמרם, שופרה די יעקב אבינו, מעין שופרה די אדם קדמה. כלומר, מדרגתו של יעקב אבינו,
הייתה מעין מדרגתו של אדם הראשון. דהיינו, פירוש, שלא היה בו פסולת כאדם קודם שחטא. ולכן נצאו ממנו באמת 12 שבטים. אם כן, אברהם נתלבן על ידי ניסיונותיו, אבל עדיין הייתה פסולת שיצא בעשיו, בישמעאל. יצחק נתלבן, המשיך להתלבן בעקדה, אבל עדיין הייתה פסולת שיצא בעשיו. ויעקב יצא נקי לגמרי. אם כן, מי הוא מבחינה רוחנית אדם הראשון של ההיסטוריה? יעקב אבינו. עכשיו שימו לב מה קורה פה. בן קורח, בן קהת, בן לוי, בן קורח, בן יצהר, בן קהת, בן לוי. למה עם בן יעקב? שם זה נעצר. למה? אומר אור החיים, וכאן דברים קשים. נמצאנו אומרים שהאילן הוא יעקב, השורש הוא יעקב, ויצאו ממנו י"ב ענפים. אחד מהם הוא לוי. רבותי, נעל יעקב עכשיו. ענף זה, אם כן, 12 ענפים, 12 מסלולי קדושה, דרך יעקב, 12 שבטים. אחד הענפים, אולי המרכזי שבהם, הוא לוי. ענף זה העניף ג' ענפים, גרשון, קהת ומררי. וקהת העניף ד' ענפים, אמרם, יצהר, חברון ועוזיאל. וענפי יצהר הוא קורח. והנה, מה רצה קורח לעשות? קורח רצה להחליף את הענפים. קורח רצה לקחת את הכהונה מאהרון. רצה לקחת את הנשיאות לליצפן. חז"ל אומרים שמשה רבנו מינה את אליצפן בן עוזיאל לנשיאות ברוח הקודש. הקדוש ברוך הוא אמר לו, תמנה את אליצפן. אם כן, המסלולים שהקדוש ברוך הוא קבע למלכות זה משה רבנו, לכהונה זה אהרון הכהן, לנשיאות זה אליצפן. מה רוצה לעשות קורח? להחליף את הענפים. לשבש את סדרי הקדושה בעולם. עכשיו, מה קורה כשאדם רוצה לשבש את סדרי הקדושה בעולם? הוא לא משבש רק את עצמו, הוא משבש את כל השושלת. בואו נראה. והנה בבוא קורח להחליף ענפי הקדושה ולהפוך הכהונה ממקומה, נפגמו ענפי הקדושה שבשורש נשמתו, שהיו כולן לשבח, אבל בעקבות מה שהוא עשה הכל התקלקל לגריעותה, והתחיל ממטה למעלה. מי שזוכר שדיברנו שבוע שעבר בעין היה, שאדם שחוטא הוא מנתק את העבר מהעתיד, אתם זוכרים את זה? אז צילמנו את זה, מי שרוצה לראות אחרי זה, מקור שבע פה בצד, בצד השני כנראה לא נספיק היום. זה בדיוק הנקודה הזו. אבל בואו נראה כאן בצד השלילי. והתחיל ממטה למעלה. בראשונה, הענף עצמו שהוא קורח. בתחילה היה נקרא קורח טהור. בן יצהר, שהיה מאיר לעולם כצהריים, מאיר לעולם. בן קהת, שהיה מקהה שיני כל רואה גדולתו ומעלתו, מרוב גודלו, מרוב נקיותו. בן לוי, שנתלווה מיום לדתו לקדוש ברוך הוא בכמה מעלות. ומה קרה עכשיו כשקורח ויקח קורח? ועכשיו הענף עצמו שנקרא קורח נפגם ועשה בו קורחה. מה זה קורחה? חתיכה. קורח חתך את עצמו. קורח קרח את עצמו, אם אפשר לומר סיפר את עצמו. הוא נהיה קרח. ולא ענפו לבד. קורח שויקח קורח לא רק לקח את הענף שלו, לקח גם את שורש הענף שלו, אלא גם שורש הענף שבא ממנו, שהוא יצהר, נהפך לרעה כשורש נשמתו, והרתיח כל העולם כולו כצהריים. קורח באופן אישי עשה כורחה בעצמו. חגע, זה לא רק בעצמו, אלא עשה כל העולם כולו כצהריים. הוא פגע בכל העולם כבר, לא רק בעצמו. ולא שורש אחד לבד, אלא גם שורש שלמעלה ממנו, שהוא בן קהת, נהפך לרעה להקות שיני מולידה. אפילו המולידים שלו שכבר לא היו פה בעולם, גם הם כבר קהו. לא יודע אם נספיק היום, כנראה שלא. תראו אחר כך במערל, יש פה מערל על הגמרא הזאת, מערל פילי מאוד. ולא זו בלבד, אלא גם שורש הענף הראשון שיצא מיעקב, שורש של נפש קורח, אשר שם נקרא נפגמה ועשתה בו נקמה ללוותו לגיהינום, לוי, בן לוי. אם כן, ויקח קורח, הכיחה הזאת של קורח, ארסה את יצהר, ארסה את לוי, ארסה את קהת, ארסה את לוי, עד יעקב. אם כן, הפעולה הזאת שקורח עושה, לחלק את עצמו, ולא להבין שהוא חלק מפסיפס שלם, דיינו לבלבל את ענפי הקודש, שהקדוש ברוך הוא מתגלה דרכם בעולם, בבחירתו החופשית, זה לא פגע רק בעצמו. כשאדם, בואו נגיד זה במילים פשוטות, כשאדם עושה מחלוקת, הרי סוגיית המחלוקת אנחנו עוסקים, כשאדם עושה מחלוקת, מה הוא מנסה לעשות? הוא מנסה לקחת חלק אחד מתוך הפסיפס, ולתת לו ערך שלא מתאים לו. כשאדם לוקח חלק אחד מהפסיפס ומנסה לתת לו ערך שלא מתאים לו, הוא לא רק פוגע בחלק הזה, הוא פוגע בכל החלקים האחרים. הוא פוגע בהכל. אז אם כן, ויקח קורח, שהוא בן יצהר, שירתח את העולם כצהריים, שהוא בן קהת, שקראו שני מולידיו, שהוא בן לוי. עד גיהינום אנחנו כבר מגיעים. נו, ומה עם יעקב? ומה שלא הזכיר הכתוב בן יעקב, עדיין, שורש הראשון שהוא בעיקר האילן שהוא יעקב, לא נודו מעשיו. אם גם עדיו הגיע הפגם ונמצא נעקר שורשו של קורח, מעיקרו או לא. האם גם חז ושלום שורש יעקב, חז ושלום, נפגע? אומרת הגמרא, אומר אור החיים, ודע, שיש מחלוקת רבותינו זיכרונם לברכה, בקורח ועדתו, אם יש להם חלק לעולם הבא. למען דאמרנו חלק לעולם הבא, גם שורשו ביעקב נמק, חז ושלום. היינו קורח ממש הרס את כל השושלת. אבל למען דאמר שיש לו חלק לעולם הבא, והוא מה ששאל השואל ולחשוב בן יעקב, ודקדק לומר שהקו עצמו לגיהינום, יש הבדל בין ללוות לגיהינום לבין לעקוב. ללוות זה אני תפל. כשאני מלווה מישהו אני תפל אליו. כשאני עוקב, אז אני חלק מזה כבר. והוא מה ששאל השואל ולחשוב בן יעקב, למה לא הכנסת גם את בן יעקב? ודקדק לומר שהקו עצמו לגיהינום פירוש לא נתלווה לבד, שהוא לזמן מועט, אלא עד סוף העולם. מספר עוקב, זה עוקב אחריך כל הזמן. זה לא רק ליווי לזמן או למקום. והוא מה שרמז במאמר שהקו עצמו, לשון סוף ותכלית, כעקבים, שהם סוף תכונת האדם. אם חס ושלום היה כתוב, ויקח קורח בן יצהר בן קהת בן לוי בן יעקב, היינו אומרים, חס ושלום, נפסקה שושלת ישראל. דהיינו, המחלוקת הזאת שקורח יצר בתוך החברה הישראלית, היא מחלוקת כזאת שגרמה לאיבוד סגולת ישראל והיכולת לתקן את העולם. אבל יעקב ידע את הסכנה. יעקב ידע שהיו מחלוקות קשות בעם ישראל. יעקב ידע שהמחלוקות האלה יתלוו בכל מיני צורות, בין מצד הפונקציה, בין מצד המשפחה, בין מצד אנשים צדיקים. הוא ידע שיתלוו לזה סיבות רוחניות, סיבות גשמיות. הוא ידע שהחשבון הזה הוא חשבון נוקב מאוד ויכולים להיות כאן קלקולים קשים. ולכן יעקב התפלל לקדוש ברוך הוא ואמר לו, ריבונו של עולם, גם אם יהיו מחלוקות קשות מאוד בעם ישראל, אני מתפלל אליך על דבר אחד, שזה לא יפגע בשורש השורשי. דהיינו שסגולת ישראל תישאר. שהשורש יוכל להצמיח ענפים חדשים, גם אם יש כאן מחלוקות שבלבלו את הענפים וגרמו לנזקים חמורים בגלל הבלבולים האלה. אבל שהשורש יישאר. ותרץ לפי שהתפלל על עצמו, פירוש לעולם שכנו אלה שהשם עשה נחת רוח ליעקב שהתפלל, או אפשר שסובר הדעה הזאת שיש לו חלק לעולם הבא, וזו הייתה תפילתו של יעקב. שלא יגיע כוח החטא עד עיקר השורש שביעקב, ולא ינתק חבל הכסף מעיקרו, חס ושלום. כי אם ינתק מיסודו, אין תקווה. אין גאולה, אין עולם. אבל יעקב התפלל, והקדוש ברוך הוא קיבל את תפילתו, ויש תקווה לאחריתה. והוא מאמר התנא עליהם, אמר הכתוב, מוריד שאול ויעל. למה כתוב מוריד שאול ויעל, ולא מוריד שאול ומעלה? וראיתי לדקדק אומרו ויעל ולא אמר הוא מעלה. כשיעור שאמר בסמוך השם ממית ומחיה, השם ממית ומחיה, מוריד שאול היה צריך להיות כתוב הוא מעלה. למה ויעל? אלא הוא כמו כן אמר אחר כך השם מוריש ומעשיר, אכן התכוון לומר דברי התנה עצמו, שלדת קורח הוא מדבר. לזה אמר ויעל, מה זאת אומרת? מעלה זה עכשיו, ויעל זה בעבר. פירוש כבר העלה אותם קודם שהורידם. וכן גם אם יהיה מצב מעשי של ירידה חמורה, הקדוש ברוך הוא כבר העלה אותנו לכתחילה, שהרי קדמה תפילת יעקב לרידתם, ומאז נכתבו בספר העלייה. מה למדנו מכל החשבון הזה? למדנו שאין דבר יותר הרסני ממחלוקת. דהיינו, מחלוקת שמכבדת, כל חלק מכבד את החלק השני מצוין, אבל מחלוקת שחלק אחד מנסה לשנות את הסדרים עם החלקים האחרים, זה מזיק לא רק לחלק עצמו, שמשבש את הסדר של עצמו, אלא זה משבש את כל הסדרים כולם. והתפקיד שלנו זה לשים כל חלק במקום שלו. האמת שיש עוד הרבה מה לדבר, ואני מרגיש שככה אנחנו רק התחלנו קצת לדגדג את הסוגיה הזאת, אבל לפחות נרוויח פה את העיקרון הזה. המחלוקת היא בעצם הוצאת חלק אחד משלם. כשאני מוציא חלק אחד משלם ונותן לו חלק שהוא לא החלק הנכון, משבש את החלקים, אני לא רק משבש את החלק הזה, אני משבש את כל החלקים. אני משבש את כל החלקים, חס ושלום, הכל מתבלגן. אם נדבר במושגים של קודש, אני משבש את הופעת הקודש דרך המסלולים שהקדוש ברוך הוא קבע. ואם אני מנסה לשנות את סדרי בראשית, אני משבש את סדרי בראשית, משבש את הופעת הקודש. אמנם, כאן התורה מבטיחה לנו, שיהיו מצבים של שיבוש סדרי הקודש,
אבל זה לא יגיע עד השורש. גם כשיהיו מחלוקות קשות בעם ישראל, ויהיו נזקים דרך כל השיבושים האלה, הקדוש ברוך הוא הבטיח שקורח לא ייקרא על שם בן יעקב. יש כאן כמה שאלות באינטרנט, בואו נאמר את זה רגע ונענה בקיצור נמרץ. אברהם מחיפה שואל, איך בן אדם מקבל את האות הפנימי שהוא בענף הקדושה שלו או לא? בא למכון מאיר. יוסף מהגליל שואל, האם בעקבות עניין משל העובר, ישנה מציאות שבן אדם בהגדרה, נניח יהיה נחמן, כביטוי לעבודת השם והשני ציוני, בחייו באותו חבל שלו ואסור שיהיה אחרת? תשובה, העקרונות אותם עקרונות, הפרטים הם משתנים, אבל העקרונות צריכים להיות לכל הזרמים, בכל הכיוונים, אותם עקרונות. מי שרוצה לראות את העקרונות, אורות התחייה, פסקה י' ח' שאנחנו לומדים עם הבנות. יפה. יוסף מצפת, לא מובן למרות חשיבותו של שבט לוי, למה לקורח לערר את עניין שבט לוי? כמו שאמרנו, כי הוא רוצה להיות הבכור, הוא רוצה להיות הכהן. יש כאן עוד שאלות למטה, נא לגלגל. טוב. אין שם. מה רציתי לומר? מה שהקדוש ברוך הוא משנה, כן. השינוי הזה אומר שאנחנו מונעים את הופעת הקודש בעולם. אם אני למשל מחליט ששבת תהיה ביום רביעי, מה גורמים שינויי הסדרים? אם אני מחליט שיום רביעי הוא שבת מבחינתי, אני יכול להחליט. אם אני מחליט שארץ ישראל היא הגלות מבחינתי, אני יכול להחליט. למה לא כל יום שבת? למה שוויץ היא לא ארץ ישראל? בואי נחליט. אנחנו חיים בתקופה, אולי טוב שאני מחדד, אולי לא חדדתי מספיק, אנחנו חיים בתקופה שבה אנחנו משנים סדרי בראשית. דרך אגב, אני לא רוצה בשעות כאלה לעורר מחשבות לכיוון הלילה, אבל הגמרא מסכת סודת דף בית עמוד א' אומרת, הגמרא שם אומרת כך, שמה שכתוב שקשה זיווגם של ישראל כקריאת ים סוף, זה רק בזיווג שני, זה לא בזיווג ראשון. מה זה זיווג ראשון? זיווג ראשון זה הזיווג שבעולם הנשמות הזכר והנקבה הם נשמה אחת. אז הזיווג הזה הוא הזיווג האידיאלי מעולם הנשמות. זיווג שני זה כשבני זוג התחתנו והם לא מתאימים. ואז הקדוש ברוך הוא צריך לשנות סדרי בראשית. לשנות את הסדרים. אומנם גם בזיווג שני אפשר להצליח, אבל זה הרבה יותר מסובך. איך אדם יודע אם הוא זיווג ראשון או זיווג שני? הוא לא יודע. מה הוא צריך להשתדל? להיות זיווג ראשון. איך הוא ישתדל? הוא יהיה משהו, והקדוש ברוך הוא יזמין לו שהיא תהיה מה שהיא. אבל מה שכתוב בחז"ל, קשה זיווגם של ישראל כקריאת ים סוף, א', נא לו להשתמש בזה. כי שם מדובר על זיווג, על הזיווג הלא אידיאלי, על זיווג שני. כי הזיווג הראשון עליו נאמר 40 יום לפני יצירת הוולד, יוצאת בת קול ואומרת בפלוני לפלוני. ב', אומר שם רש"י, מה הדמיון שקשה זיווגם של ישראל כקריאת ים סוף בזיווג שני? אומר שם רש"י שלוש מילים, שנשתנו סדרי בראשית. כמו שבקריאת ים סוף סדרי בראשית השתנו, דהיינו שהמים מהמצב הנורמלי שלהם, שמים זורמים, פתאום המים עומדים, ככה הקדוש ברוך הוא צריך להפריד בין הנשמות בעולם הנשמות. אז קשה זיווגם, זיווג שני קשה כמו קריאת ים סוף, כי זה שינוי סדרי בראשית. אני לא רוצה להיות תקיף באמת, אבל אנחנו חיים בתקופה שבה כל אחד יכול ורוצה ועושה לפעמים שינויים בסדרי בראשית. הוא נולד יהודי, הוא רוצה להיות גוי. הוא נולד איש, הוא רוצה להיות אישה. הוא חי בארץ ישראל, יותר נעים בקנדה. הוא הדרך להתקרב אל השם היא ללמוד תורה, אבל הוא חושב שאם הוא ינגן בגיטרה הוא יתקרב אל השם. וכולי, אנחנו מבינים את כל הנמשלים. צריך מאוד להיזהר מהדברים האלה. מה שהקדוש ברוך הוא שינה, מה שהקדוש ברוך הוא שינה והקדוש ברוך הוא נתן כוח לחכמי הדורות לשנות, זה בסדר.
כן, אני לא חושב שזה בסדר, זה לא אומר כלום.
לא, הקדוש ברוך הוא נתן כוח לחכמים לשנות. ניתן אולי דוגמה, ניתן דוגמה שמופיעה בדרשות הר"ן, דוגמה מבהילה. שואל הר"ן כך, אדם שאוכל אוכל לא כשר, נגיד בשר וחלב, אז יש לאדם הזה שתי בעיות. בעיה ראשונה, שיש לו מינוס בחשבון בפנקס. בעיה שנייה, שנתמתם ליבו. נכון? נתמתם ליבו. יפה, שואל הרן כך. אחד בא עם סיר שהתערבב בשר וחלב. בא לרב, הרב, אפשר לאכול, אסור לאכול. אומר לו הרב, מותר לאכול. שואל הרן, רגע. נגיד שדעת הרב היא לא נכונה. בסדר, אז התלמיד יכול להגיד, כשהוא יבוא לעולם האמת, שאלתי את הרב, הרב אמר לי מותר, אכלתי. בסדר, אמר לי מותר, אז אין לי מינוס, יש לי וי. שאלתי את הרב, כן, אבל מה עם טמטום הלב? הרב לא יכול לכאורה למנוע את טמטום הלב מאכילת בשר וחלב. אומר הרן, הכוח שהקדוש ברוך הוא נתן לחכמים, זה אפילו לעקור את הטמטום מן הלב. הכוח של חכמים זה לא רק לפסוק הלכה. הכוח של חכמים זה שאותם הרשמים האלוקיים בעקבות פסיקת ההלכה האלה, הזו יופיעו במציאות. זה הכוח שיש לחכמים. אז גם אם היה פה בשר בחלב, שהוא בעיה, והחכם אמר מותר, אז אין פה בשר בחלב עכשיו. למשל, אחת השאלות באיסור ויתר. הרי ידוע שאם יש פי 60 בתערובת, זה בטל, נכון? בתנאי שאין בהן. נגיד, יש לי קערת חלב, נפלה לי טיפת בשר. בסדר? עכשיו, אם יש בקערת חלב פי 60 מטיפת הבשר, אז הטיפה הזו בטלה, אלא אם כן יש לי בהן, כלומר, יש לי ממשות, אני חייב להוציא את, את הבשר, חוץ מהטעם. הטעם בטל ב-60. הבהן לא בטל ב-60. בסדר, שאלה. נפל לי טיפת בשר לסיר חלבי. בטל ב-60. טוב, אחרי 5 דקות נפלה לי עוד טיפה. עכשיו איך אני דן את המקרה הזה? האם הטיפה השנייה מצטרפת לטיפה הראשונה? ואז אני אומר חוזר ונאור. דיינו, הטיפה השנייה העירה את הטיפה הראשונה. ואז בעצם יש כאן 2 טיפות בשר. ואין בקערה חלבית פי 60 משתי הטיפות. או שאני אומר לא. או שאני אומר הבשר הזה כבר נהפך לחלב. מחלוקת. ההלכה? אין חוזר ונאור. דיינו, הטיפת בשר הזאת נהפכה לחלב. יש פה טיפת בשר. לא, זה חלב. עכשיו בוא נצייר ציור מטופש. יכולים עכשיו ליפול 1,000 טיפות. שכל פעם טיפה תהיה בטלה ב-60. לא עשיתי את החשבון הגיאומטרי, אבל יכול להיות, לא בדקתי זה, אולי מישהו יכול לעשות את החשבון אומר, יכול להיות שהרוב הזה יכול להיות, הסיר הזה יכול להיות בסוף רובו בשרים מבחינה פיזית, אבל הלכתית הוא חלב. יכול להיות פה סיר שרובו בשרי, אבל הלכתית הוא חלב. למה? כי כל פעם הוא יתבטל ב-60. שומעת? כל פעם הוא יתבטא ב-60. רגע, אז ריבונו של עולם, הסיר הזה הוא בשרי או חלבי? חלבי, אבל אני רואה פה בשר. התבלבלת, אתה רואה פה חלב. את הכוח הזה נתן הקדוש ברוך הוא לחכמים. אז אם יש שינויים של סדרים, בקהילתו של רבי יוסי הגלילי אכלו עוף בחלב. כל חכמי הדוח על כל רבי יוסי הגלילי, וכך נפסק להלכה שאסור לאכול עוף בחלב. היום היה אסור לאכול מעיקר הדין רק בקר בחלב, עוף בחלב היה מותר. ובקרתו של רבי יוסי הגלילי אכלו עוף בחלב. דיינו פולקה של תרנגולת עם גבינה צהובה, לא הייתה שום בעיה. אבל מכל מסיבות, חכמים מהלך הדורות, אסרו. והתקבל בכל ישראל, גזרה שתקבל בכל ישראל, ככה הלכה. אם כן, הגזרה הזאת עכשיו בעצם מגלה שהענף שדרכו מופיעה הקדושה בקשר שבין מסר לחלב, עובר דרך האיסור של עוף בחלב. טוב, זה נושאים שלמים, אנחנו פה פותחים. אני מציע לעצור פה. דבורת הצמצום, יש רק עוד שאלות ברשותכם. יוסף מהגליל, האם בינה 12 שבילי... לא, שלא נזלזל באנשי האינטרנט, יושבים פה כל הלילה ושומעים שיעור. האם בינה 12 שבילי קדושה נאמר או נאמר, זהו שורש טבעם של בני אדם מכוח יצירתם? אם הבנתי את השאלה, התשובה היא כן. יהודה מאבני חפץ שואל, התורה היא דרך חיים והיא מקור הקדושה לעולם כפי שהרב אמר בשיעור. זה אומר שצריך ללמוד תורה כל היום? אני אמרתי דבר כזה. הרי לכל אחד יש תפקיד בעולם, כמובן שזה לפי דרך השם, אשמח לכבוד הרב יסביר לי נושא זה בקצת, או כבוד הרב יבוא עוד מעט, אבל ודאי שכל אחד צריך לנוק מתחנת הדלק הנקראת בית מדרש, וכל אחד צריך להיות בבית מדרש תקופה כדי לזהות את עצמו בתוך הפאזל הכללי. א' לוין מח' ו', אולי חולון. הפירוש מבדיל בין ויקומו של קורח, דתן ואבירם, לוין ויקהלו של הנשיאים אשר בחרו להיות צדיקים. לפי זה ראו אותם 250, נא לגלגל, טוב, כנראה שבאינטרנט יתעייפו כבר. לילה טוב חבריה, נזכה להיות במחלוקת ובשמיעה.